אוקיי, התחלנו. השלב הראשון אני רק רוצה להשלים שתי נקודות מהשיעור הקודם, כי זה גם יעלה קצת הפעם. דיברנו שם על שתי אפשרויות להגדיר את מלאכת אפייה, הרשש והמנחת חינוך. אפשרות אחת של הרשש זה שמלאכת אפייה בעצם מוגדרת בתור הדבקת הפת בתנור, זה החלק שתלוי באדם, של מעשה האדם עצמו, ומה שקורה אחר כך הוא רק תנאי. זאת אומרת, הפת צריכה להיאפות, כי אם היא לא נאפתה בפועל, אז יוצא שההדבקה בעצם לא הייתה מעשה משמעותי. אז אין מה לחייב על ההדבקה, אבל אחרי שהפת נאפת, אז בסופו של דבר ההיאפות שלה היא לא חלק מהמעשה, ההדבקה היא המעשה. רק ההיאפות היא תנאי כדי שלהדבקה יהיה מעמד של מעשה משמעותי, מעשה שיש לו תוצאות. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה מלכת חינוך שאומר שלא, כל הפעולה נגררת בעצם אחרי ההדבקה. זאת אומרת, כשאני הדבקתי, אז התנור ממשיך לפעול מכוחי. ולכן בעצם יש כאן איזשהו מעשה מתמשך עד השלב שבו הפת נאפת. ההבדל בין שני אלה זה כמובן מה שהם עצמם כותבים, זה מה קורה לגבי מי שהדביק פת בתנור והיא נאפתה במוצאי שבת. לפי הרשש, אז הוא יהיה חייב, בגלל שההדבקה הביאה לתוצאה משמעותית, לא אכפת לי שהתוצאה הייתה ביום חול. אי אפשר להגיד שהפעולה שאותה עשיתי בשבת, פעולת ההדבקה, הייתה לא משמעותית. היא הייתה כן משמעותית, עובדה שהיא הביאה לכך שיש לי פת אפויה. לעומת זאת, לפי המנחת חינוך, אז אם באמת ההיאפות נעשתה במוצאי שבת, יוצא שחלק ממלאכת האפייה שאותה עשיתי, כי גם זה החלק מהמלאכה, נעשה בעצם לא בשבת, אלא ביום חול. אז ברור שבמצב כזה אי אפשר לחייב אותי. אוקיי, אלה בעצם היו שתי האפשרויות, והחזרנו את זה לאבן העוזר ולמגן אברהם ולכל הדיון שעשינו קודם. עכשיו, יש שתי ראיות לכאורה שאפשר להביא כדי לפשוט את השאלה הזאת. איך נכון להגדיר את מלאכת אפייה? הראיה הראשונה זה דיוק מלשון הגמרא. הגמרא אומרת, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה. כן? זה בעצם מסקנת הגמרא. אז השאלה היא, מה פירוש התירו? הייתי ברכת אברהם, נדמה לי, מאיר את זה. מה זה התירו? בעצם היה צריך להגיד, חייבו אותו לרדותה. חייבו אותו לרדותה, כי אחרת בעצם הוא יעבור את האיסור. לכאורה רואים מפה, כמו הרשש, שבעצם ההדבקה היא האיסור, ולכן את האיסור בעצם כבר עברתי, אז אני לא חייב לרדות. נכון? אם אני רוצה, אני יכול לרדות כדי להימלט מאיסור סקילה, אבל לא מחייבים אותי לרדות, כי לא מחייבים אותי להימלט מאיסור סקילה. אם יהיה לי איסור סקילה, בית הדין יוציא אותי להורג. אבל, 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 אבל אין פה, על הכף לא מוטל פה איסור הלכתי, כי האיסור ההלכתי כבר עברתי בשעה שהדבקתי. לכן לא חייבו אותי, אלא רק התירו לי לרדות לפני שאני מגיע לאיסור סקילה. זה לכאורה הראיה, אבל
אני רוצה רגע לדייק ממה שאמרת. זה התירו לי לרדות לפני שאני מגיעה לאיסור סקילה או לעונש סקילה?
כרגע אני מדבר על עונש סקילה.
אוקיי, בסדר.
אם זה באמת איסור סקילה, זה לא נכון. אז אני אומר נכון שאני לא מגיע לאיסור בלי זה.
בדיוק.
נראה את זה גם בהמשך. בכל מקרה, זאת לכאורה ראיה מהגמרא. אבל זה לא ראיה הכרחית. למה? כי סוף סוף צריך לזכור שהרדיעה פה היא בעצם איסור דרבנן בעצמה. חוכמה היא ואינה מלאכה, אבל זה גם אסור, אוקיי? לכן בעצם ניתן לשאול את השאלה, האם התירו לי את האיסור לרדות? לא האם התירו לרדות, אלא האם האיסור לרדות בעינו עומד, או שהתירו אותו, כדי שאני לא אגיע לאיסור סקילה. ועל הצד שהתירו את איסור הרדיעה, עכשיו בעצם אין מניעה שאני ארדה. ממילא אני גם חייב לרדות. זאת אומרת, הלשון שהתירו לא שוללת בהכרח את הצד שהמנחת חינוך יגיד, שבעצם מוטל עליי שאני חייב לרדות, כי אחרת אני אעבור לפי המנחת חינוך, הרי אם אני לא ארדה, אני עובר על איסור אפייה בשבת. אם אני ארדה, לא עשיתי את האיסור. אז לכאורה יש עליי חובה לרדות. התשובה היא נכון. אחרי שיש צד, אחרי שהכרענו כמו הצד, שאת איסור הרדיעה התירו, עכשיו אין בפניי שום מניעה, אז אם כך עכשיו אני באמת גם חייב לרדות. השאלה אם התירו או לא התירו, הלשון התירו, לא פירוש שהם התירו לי לרדות, אלא אם התירו את איסור הרדיעה במצב כזה. ברגע שהתירו את האיסור, ברור שיש עליי גם חובה לרדות.
למה זה... יש חובה לרדות?
כדי לא להיכנס לאיסור אפייה בשבת.
אבל אם כבר נכנסתי.
אבל לא נכנסתי. זה לפי המנחת חינוך.
זהו, לדעת מי
שחושב ש... אני מדבר לפי המנחת חינוך. אני יודע, עוד פעם, הרעיה היא לרשש. לפי הרשש כל מה שאת אומרת נכון. אני שואל, אבל מה יענה על זה המנחת חינוך? אז המנחת חינוך הרי אומר שעד שלא עשיתי את כל האפייה, לא עשיתי את האיסור. נכון? אז אם לא עשיתי את האיסור, אז מה פירוש? אז לכן ברור שאני חייב לרדות כדי לא לעשות את האיסור.
וזה מסתדר למה שאמרת בשיעור הקודם, לגבי שאין מחויבות להציל
משהו. לא, מה שאמרתי בשיעור הקודם דוחה את זה. כי מה שאמר...
זה מתאים לרשת.
שנייה, רק אני אסביר את זה צעד צעד. עכשיו, אז מה שאני אומר בשם המנחת חינוך, אני בעצם אומר, יכול להיות שהוא יסביר כאן, שהדיון האם התירו לו או לא התירו לו, לא מדבר על האם התירו לו לרדות, אלא האם התירו את איסור הרדיעה במצב כזה. אין לך איסור רדיעה אם תרדה. ממילא, עכשיו שאין בזה איסור, והרי אם אתה לא תרדה, אתה תעבור על איסור אפייה, אז אתה באמת חייב לרדות. זה שני דברים שונים. מה שהעירה עידית, הרי מה שאמרתי בשיעור הקודם, שיש אפשרות, לפחות עולים צדדים כאלה במפרשים, שאין חובה להציל מעשה מלהפוך להיות איסור. למרות שלכאורה, אם אני לא ארדה, אז אני אעבור על איסור אפייה בשבת, אבל הרי תכלס את המעשה עצמו כבר עשיתי, אני הדבקתי בתנור. מה שאני יכול עכשיו זה רק להציל את המעשה, כך שהוא לא יהפוך להיות מעשה אסור. אוקיי? מי אמר שיש חובה לעשות את זה? אז המנחת חינוך יכול לענות גם בצורה הזאת. הוא יכול להגיד שפה אין חובה לעשות את זה, כי אין חובה להציל מעשה מלהפוך לאיסור. יש איסור לעשות את המעשה. אבל אם כבר עשיתי את המעשה, ועכשיו רק אני יכול לעשות משהו כדי להציל אותו, כמו עם התנאים, אם אתם זוכרים את הדוגמאות שהבאתי, יכול להיות שאין חובה להציל מעשה כזה. טוב, זה, אני אביא רק דוגמה כדי שתבינו את העניין, אני דיברתי על זה לשם לפני כמה שנים באיזשהו הקשר, אני לא זוכר כבר מתי, כתבתי על זה מאמר פעם, מה זה נקרא כולה? שאלתי, איך מגדירים את המושג, סוגריים, עזבו את הסוגיה שלנו, איך מגדירים את מושג פסיקה לכולה. תחשבו למשל על ספק ברכות להקל. אני בספק האם לברך או לא לברך, אז אומרים לי להקל, לא לברך. עכשיו אני שואל, למה לא לברך זה להקל?
זה חומרה.
ברור, לא לברך זה חומרה.
לגבי ברכות זה מסובך.
אני חושב שבעצם אני רוצה לברך, אומרים לי לא, אסור לך. אז זה פסיקה לחומרה, זה לא פסיקה לכולה. למה קוראים לזה ספק ברכות להקל? אז בוא, עוד פעם, אני עושה את זה בקצרה, כי יש לזה הרבה דוגמאות, אבל רק דוגמה אחת, אני אדון את הדוגמה הזאת רק כדי להמחיש את העניין. הטענה שלי זה שספק ברכות להקל פירוש הדבר, השאלה אם יש עליך חובה לברך. ועל השאלה הזאת עונים לכולה, אין חובה לברך. ברגע שאין עליך חובה לברך, אז עכשיו גם אסור לך. כי לברך ברכה כשאין עליך חובה, אתה מוציא את שם השם לבטלה. אבל זה אסור לא מדיני ברכות, זה אסור בגלל הוצאת שם השם. בדיני ברכות הפסיקה הזאת היא פסיקה לכולה. כי בדיני ברכות השאלה לא אם אסור לי לברך, זה בדיני לא תישא שם עכשיו. אבל הדיון של ספק ברכות להקל פירושו, האם אני חייב לברך במצב שאני מסופק? לא, אין חובה. כשאתה אומר אין חובה זאת פסיקה לכולה. כמובן שיכולות להיות לזה השלכות, ברגע שאין חובה, אז ממילא גם אסור לי לברך, כי איך אני אוציא שם השם אם אין עליי חובה לברך, אבל זה רק השלכה. הדיון עוסק בשלב הראשון. המסקנה ההלכתית דורשת עוד צעד על גבי השלב הזה. אותו דבר, כן, דוגמה נוספת בהקשר הזה, נגיד, יש כאלה שמקילים שמותר לך בשעת ספק לצום יומיים ביום כיפור. כולה מאוד חביבה. כן? מקילים עליך שמותר לך לצום יומיים ביום כיפור, אם אתה בספק, נגיד, בקו התאריך, אתה לא יודע אם יום כיפור זה היום או מחר. אז יש כאלה שמתירים לך לצום יומיים. כולה מופלאה.
נכון?
מה מפריע לאנשים להתייחס לזה ככולה? כי בעצם מאחורי הכולה הזאת, הרי בסופו של דבר תצא חומרה. אם מותר לי לצום יומיים, אז אני גם חייב לצום יומיים. כי הרי אני בספק דאורייתא. יכול להיות שאני בכלל לא עצום ביום כיפור, אם אני עצום רק באחד מהימים. אז בעצם מבחינת החובה לעצום ביום כיפור, אני אצטרך לעצום את היומיים האלה. אז למה זה שמתירים לי לעצום יומיים זה כולה? כי זה כולה בהלכות פיקוח נפש, לא בהלכות יום כיפור. הלכות פיקוח נפש, אומרים לי, תראה, מותר לך לצום יומיים, זאת לא סכנה כל כך גדולה. זאת באמת פסיקה לכולה. על גבי הפסיקה לכולה הזאת, אומרים לי, אם ככה זה לא סכנה, ואתה נמצא בספק האם יום כיפור זה היום או מחר, אז אם ככה אז אתה חייב לצום יומיים. אבל זאת רק השלכה. זאת אומרת, ההשלכה באמת יוצאת לחומרה. יש הרבה פעמים פסיקה שהיא עצמה לכולה, אבל יכולה להיות לה השלכה שהיא השלכה לחומרה. אז גם פה אני יכול להגיד, בעצם מה שהתירו, זה התירו לך את האיסור על רדיעת הפת, נכון שעכשיו שלא עומד בפניך איסור אם תבוא לרדות את הפת, אז אין מניעה, אז ודאי שאתה צריך לרדות אותה, אז אתה חייב לרדות. ומה שהגמרא אמרה, התירו, זה רק בגלל להגיד לך את האיסור על רדיעת הפת, התירו, זה הכל. אז לכן אני חושב שאין מפה ראייה מוכרחת נגד המנחת חינוך. עכשיו, אם... בהקשר הזה באמת ההערה של עידית היא הערה נכונה, כי ברקע הדיון פה עומדת השאלה למה באמת מיועד היתר הזה של רדיעת הפת, להינצל מהמיטה או להינצל מהאיסור. כי אם זה להינצל מהמיטה, אם זה להינצל מהאיסור, אז זה כל הדיון שאמרנו קודם, אם האיסור כבר קרה אז לא מצילים אותי מהאיסור אלא מהמיטה, נכון? ואז בעצם ברגע שהאיסור כבר קרה לפי הרשש, אז רק מותר לך לרדות את הפת, אבל לא שאתה חייב, כי את האיסור כבר לא תציל. אבל מה הסאבטקסט? שאם באמת הייתי צריך להציל את האיסור, לא את המיטה, אז זאת הייתה חובה לרדות. לא רק יותר לרדות, כי זה החובה לרדות כדי שאני לא אעבור על האיסור. ברגע שמדובר על העונש, אז שם באמת מדובר רק על זכויות. זאת אומרת, אתה לא רוצה שיהרגו אותך, תרדה את הפת, ואז יש לך זכות לרדות את הפת כדי שלא יהרגו אותך. אבל אז זה רק זכות. אבל אם היה מדובר פה על הצלת האיסור, כאן היה מקום באמת להגיד שיש חובה לרדות, ולא איסור לרדות. זאת אומרת, שמאחורי הדיון שעשיתי כאן, בעצם עומדת השאלה מה מטרתו של היתר הזה. כמו שדיברנו כבר לא פעם, האם היתר הזה מיועד למנוע את העונש, או למנוע את האיסור, ובהקשר הזה רק תראו את הריטווה. הריטווה שואל, וכי אומרים לו לאדם עמוד וחצה כדי שיזכה חברך, הוא שואל את השאלה שראינו בתוספות בעמוד הקודם, כן, אם שאדם יכול לא לתרום מן המוקף, לתרום שלא מן המוקף כדי שעם הארץ לא יעשה איסור חמור, בכל אופן הוא מביא כמה תירוצים על זה. התירוץ שמודגש בקו, אתם רואות שם בקטע שמוצלל, יש שם הקו, בשורה לפני הסוף. זאת אומרת, ועוד דהתם למפטרי מאיסור טבל שהוא במיטה, ואחה אינו אלא לפוטרום המון בקורבן.
הוא מניח שזה בשוגג, שזה חטאת.
נכון, מדובר על השלב של השוגג. והריטווה טוען שלפחות לגבי השוגג, ההיתר לרדות את הפת לא מיועד כדי למנוע את האיסור, אלא כדי למנוע את ההוצאת ממון לקניית הקורבן. פה יש אמירה מאוד ברורה. בריטווה, שלפחות בשוגג היתר לרדות הוא כדי לחסוך את הכסף. זה פותח
את זה. איך זה מסתדר אבל עם הגמרא עצמה? שהיא אמרה, ברגע שהוא נזכר זה כבר לא שוגג.
נו.
אז הוא פתוח את הקורבן.
אוקיי, ולכן מה?
אז איך הוא מצייר את הסיטואציה הזאת?
מדובר על אחרים, לא שהוא נזכר. אחרים רואים אותו עושה את זה, אם הם יכולים להוציא את הפת
מהתנית. זה מה שהגמרא עצמה אומרת, שאם הוא עצמו נזכר, אז אין פה חיוב חטאת ובזה לא יכול להיות מדובר. אלא מדובר שהוא לא נזכר, אז מה השאלה אם מותר לרדות? שאחרים ירדו. ועל זה אומר הריטווה, שכאן מה שאחרים ירדו את הפת, זה כדי לחסוך לו כסף לקניית קורבן. זה לא כדי למנוע ממנו איסור. לעומת זאת בטבל, זה כדי למנוע ממנו איסור. אז רואים שפה, וזה לא אומרים, אז רואים שפה באמת הדיון הוא לא על מניעת האיסור, אלא על מניעת ההוצאה הכספית. עכשיו, נכון שהוא מדבר פה על שוגג, ובמזיד, באיסור במזיד, ויכול להיות שאיסור בשוגג הוא לא משהו שחמור מבחינתנו, ולכן למה להתיר לו את איסור הרדיעה כדי לחסוך לו איסור שוגג? איסור שוגג זה לא נורא, עבר איסור בשוגג. אבל במזיד, שמדובר על איסור במזיד, שם יכול להיות שהרדיעה באמת, היתר הרדיעה באמת מיועד כדי לחסוך ממנו את האיסור, לא את עונש השכילה. אבל כמובן שזה גם פותח פתח לומר שלא, לחסוך את האיסור זה, עברת את האיסור, גמרנו. אלא מאי, מותר לך לרדות כדי שלא תגיע לחיוב סקילה, ושוב פעם חזרנו לזה שזה רק מותר, ואתה לא חייב. כיוון שאם המטרה היא לחסוך את העונש, ולא את האיסור, אז בפשטות זה רק יותר. זכותך לעשות את זה, אבל אתה לא חייב, אתה רוצה שיסקלו אותך לבריאות. אפשר לדון על פיקוח נפש, אבל על זה נדבר היום. האם הוא לא חייב לעשות את זה בגלל פיקוח נפש. אז על זה נדבר עוד היום. טוב, אז זה נקודה... הלשון באמת הוזכר בפעם הקודמת, הלשון, לא זוכר כבר, חני נדמה לי אמרה את זה, שמה שהגמרא אומרת, שהתירו לו כדי שלא יגיע לאיסור סקילה, לא כדי שלא יגיע לסקילה. אז מהלשון קצת משתמע שהכוונה היא לאיסור ולא לעונש הסקילה. אבל רואים גם בכמה מהמפרשים רואים שזה לא הכרחי. אפשר לדייק ככה, אבל גם אפשר שלא. זה יהיה תלוי במחלוקת רש"י ותוספות שנדבר עליה היום, האם בכלל יש בזה איסור סקילה. לפי תוספות אין איסור סקילה. לפי תוספות ברור שמדובר על איסור הסקילה. אין חיוב סקילה. אז לפי תוספות ברור שמדובר על איסור, אבל לפי רש"י יש פה חיוב סקילה. אז הנקודה בהחלט, זה יכול להיות בהחלט לא רק האיסור, אלא גם הסקילה עצמה. ראיה נוספת זה באפיקי ים. אפיקי ים... רק שאלה לפני שאני ממשיך, נראה מבחינת הזמן, איפה אתן עומדות עם הדף? גמרתם אותו?
לא.
עד איפה בערך הגעתם?
אנחנו ידעתי, הגענו עד 7.
לא שומע?
עד סעיף 7 אנחנו הגענו.
רגע. צריך להיזכר מה זה.
אני סיימתי.
טוב, האמת שאם זה... מה עוד? אז לא שמעתי
חלק. אנחנו ב-13.
אוקיי.
אנחנו
גם
נקרא את הסוף.
השאלה אם... טוב, אז אולי אני אנסה לרוץ ובכל זאת לגמור את זה היום. יש באפיקי ים, בעצם הוא מביא את המחלוקת של הרשש, ואני לא אקרא אותו כבר בפנים, אז חבל על הזמן. הוא מביא את המחלוקת של הרשש והמנחת חינוך שראינו. והוא מנסה להוכיח דווקא לטובת המנחת חינוך. הראיה הקודמת הייתה לטובת הרשש. ודחיתי אותה. אבל הראיה שהוא מביא, הוא אומר, זה ראיה מכרעת, אין עליה תשובה, הוא אומר, זה ברור, זה מוכח מהגמרא לטובת המנחת חינוך, נגד הרשש. למה? כי הגמרא אומרת שאם הוא נזכר באמצע, אז הוא לא חייב בחטאת, כי צריך שגגה מההתחלה ועד הסוף. נכון? ככה הגמרא אומרת. הוא אומר, לפי הרשש, בעצם, הרי המלאכה נגמרה כשהדבקת את הפת. מלאכה נגמרה כשהדבקת את הפת, ובשלב הזה היית שוגג. אחרי זה פתאום נזכרת, הפת נמצאת בתנור, נאפת, ואני פתאום נזכרתי. עכשיו, מה רלוונטי לפי הרשש לדרוש שאני אהיה שוגג גם בשלב הזה? אני צריך להיות שוגג בשעה שעשיתי את הפעולה האסורה. בשעה שהדבקתי את הפת, עשיתי פעולה אסורה, הייתי בשוגג באמת. מה זה משנה אם נזכרתי אחר כך? לפי המנחת חינוך. גם תהליך האפייה שנעשה אחרי ההדבקה, היא חלק ממלאכת האפייה שאני עושה. אז אפשר להבין שנדרש ממני להיות שוגג לכל אורך הדרך. אבל לפי הרשש, זה בעצם רק תנאי צדדי, הוא יכול אפילו לעשות ביום חול. אז מה זה רלוונטי אם אני שוגג או לא שוגג? תכלס השאלה, האם הייתי שוגג בשעה שעשיתי את המלאכה האסורה? התשובה היא כן, הייתי. זה שאחר כך זה נעפה ואני פתאום נזכרתי, לא אמור לפתור אותי מחטאת. מה, לכן הוא אומר, זאת ראיה הכרחית, אי אפשר לענות עליה. זה ראיה מוחצת לטובת המלכת חינוך. מה שנקרא בלשון הגמרא, קל וחומר שאין עליו תשובה. לא קל וחומר, אבל כאילו זה משהו שאין פרחה. זה לא יכול להיות. אז האמת היא שזה לא מדויק, וכן אפשר ליישב את זה. כי בעצם, השאלה הגדולה, וזאת נקודה שעוד אני אעיר עליה גם בהמשך, השאלה היא, מה פשרה של הדרישה הזאת, שתהיה שוגג מההתחלה ועד הסוף. אני חושב שהאפיקי ים מניח שהדרישה הזאת היא דרישה בהגדרת המלאכה. זאת אומרת, בשביל לעבור את העבירה בשוגג, אתה צריך להיות שוגג לכל אורך עשיית העבירה. ואז הוא צודק, שאומר, לכאורה יש מפה ראיה לטובת המנחת חינוך ונגד הרשש. אבל בהחלט ייתכן שהדרישה לזה שאתה תהיה שוגג מההתחלה ועד הסוף, היא דרישה בהלכות חטאת, לא בהלכות העבירה בשוגג. אלא יש דרישה בהלכות חיוב חטאת, שדע לך שבשביל שתהיה חייב חטאת, אתה צריך להיות שוגג מהרגע שעשית את הפעולה, עד הרגע שהתחייבת. למרות שהחלק שהתחייבת, הוא לא חלק מעשיית הפעולה עצמה. זה דרישה בהלכות חיוב חטאת, זה הכל. אבל לא בגלל הגדרת העבירה, הגדרת העבירה זה רק ההדבקה. נגיד כמו הרשש, כשהדבקתי גמרנו. בהלכות חיוב חטאת, יש כלל כזה, ואגב יש דיונים ארוכים על זה, מסכת שבועות ובעוד מקומות, על השאלה מה קורה אם הוא היה שוגג, ואז נזכר וחזר להיות שוגג, או השתנה מצבו באמצע, זאת אומרת אנחנו רואים, וזה בכלל לא קשור לשאלות העבירה. ברור שיש שם כל מיני דרישות פורמליות הלכתיות, איך מתחייבים חטאת. ואחת הדרישות היא שאתה צריך להיות שוגג לכל אורך הדרך עד שאתה מתחייב. גם אם חלק האחרון של הדרך, יכול להיות שגם אם חלק מהאחרון של הדרך, הוא לא חלק מהמלאכה האסורה עצמה, אלא רק תנאי צדדי. אבל תכלס, עד שהתחייבת, אתה צריך להיות שוגג. בהלכות חטאת, לא בהלכות העבירה. את העבירה עצמה סיימת בהדבקת הפת. זה מה שיגיד הרשש.
אבל עד יש בעיה עם משהו שנעש, מלאכה שנעשית מעליה. כי ברגע שעדיין הדבקת את הפת, לכאורה את כל השאר אתה כבר לא עשית. ולכן אף פעם לא תתחייב חטאת על זה.
למה? זה מוכח, מכוח ידיך.
בגלל שהשוגג קרה בהתחלה, ובחלק השני אתה בכלל, זה נעשה מאליו, אתה לא עשית פה שום דבר.
מה נעשה מאליו? אם הייתי שוגג עד הסוף, אני חייב חטאת, מה זאת אומרת?
אין דבר כזה שוגג עד הסוף במלאכה שנעשית מאליה.
למה
לא? ברגע, כי מה שאני עושה זה רק מדביק את הפת, וכל השאר, זה לא אני עושה, אני לא שוגג ולא מזיד בכל השאר.
לא, 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 לא נכון. את עוד פעם מניחה את הקושייה של אפיקי ים. את מניחה שמושג השגגה חייב ללוות רק את עשיית הפעולה האסורה. ואז את אומרת, זה רק לפי המלכת חינוך מסתדר, כי לשיטתו גם ההיעפות היא חלק מהפעולה האסורה. אבל מה שאני מציע זה בדיוק להרער על ההנחה הזאת. ואני טוען שהרשש יכול להגיד שזה לא ככה. השגגה זה לא תנאי בהלכות עבירה בשוגג, שעבירה צריכה לעשות בשוגג. לא, עבירה בשוגג זה הדבקה, והדבקה נעשתה בשוגג. אבל גם אם עשיתי עבירה בשוגג, השאלה האם אני חייב חטאת, זה דין מדיני חיוב החטאת. חיוב החטאת נעשה אך ורק אם הייתי שוגג לכל אורך התהליך, עד שהתחייבתי את החטאת. כולל ההיעפות. למרות שההיעפות היא לא חלק מהפעולה האסורה. זה דין מדיני שקורבן חטאת.
לא, אני מבינה מה שאתה אומר, רק אני שואלת את עצמי תיאורטית, איך מדיני חובת חטאת אפשר להגיד שאני בפעולה כזאת של אפייה שאני אהיה שוגג עד הסוף. אני שוגגת רק בהתחלה. אחרי זה כבר לא תלוי בי.
מה זה משנה אם זה לא תלוי בך, אבל היית שוגגת, לא ידעת שנעשה פה משהו
אסור. אם נזכרת תוך כדי, האם את עדיין שוגגת?
אם נזכרת תוך כדי, את לא שוגגת. אם נזכרת רק אחרי שהפת נאפתה, ואז כבר את חייבת את החטאת,
אם נזכרתי תוך... אם נזכרתי תוך... זה מה שאני אומרת, שעל החצי הראשון אני שוגגת, אבל על החצי השני אין מה להגיד. אין מה להגיד עליו. אני אף פעם לא יכולה להגיד שהתחלתי בשוגג והמשכתי לא בשוגג, גם נזכרתי. בגלל שאני לא יכולה כבר לעשות כלום.
את עוד פעם מנסחת את זה, שוב פעם את חוזרת לניסוח שאותו שללתי. את אומרת שאני נזכרתי, ולכן אי אפשר להגיד שעשיתי בשוגג. לא אמרתי שעשיתי בשוגג, אמרתי שהייתי שוגג, כי את העשייה גמרתי בהדבקה. את מניחה שהשגגה צריכה ללוות את מעשה העבירה. זה בדיוק מה שמניח גם האפיקי ים.
לא, אני מניחה שהשגגה לא יכולה ללוות מעשה של עבירה, שאני לא יכולה לעשות אותו בכלל.
למה לא? למה לא? שגגה פירושה אי ידיעה, זה שגגה. ואם לא ידעתי, אני שוגג. שוגג עוד פעם, לא במובן העברייני. האם אני עובר עבירה בשוגג? הגדרת העבירה בשוגג הצודקת, וזה מה שמניח אפיקי ים. אבל את מניחה שהדרישה לשגגה היא דרישה בהגדרת העבירה. מתי העבירה שלי תחשב כעבירה בשוגג? אם הייתי שוגג לכל אורך המעשה. ואם המעשה הוא רק ההדבקה, אז ברגע שהייתי שוגג בהדבקה, לא אכפת שנזכרתי אחר כך, העבירה נעשתה בשוגג. אני אומר, נכון, הרשש יסכים לזה. ולכן באמת העבירה פה נעשתה בשוגג גם לפי הרשש, כשהוא נזכר אחר כך. אבל חיוב חטאת עדיין לא יהיה פה. כי בשביל חיוב חטאת צריכה להיות אי ידיעה עד שאני חייב את החטאת. למרות שהחלק האחרון של התהליך הוא בכלל לא פעולת איסור שלי, אלא רק איזה... תנאי, או משהו שצריך להתקיים כדי לחייב אותי את החטאת. אבל יש דרישה שאני לא מתחייב בחטאת אם ברגע חיוב החטאת אני כבר יודע שכל הסיפור קרה. חיוב חטאת נאמר רק על מישהו שלא יודע.
אתה מגדיר שוגג כאי ידיעה, לא כאי ידיעה שיש בה גם מעשה.
נכון.
אבל אני יכולה לא לדעת משהו וגם לא לעשות שום דבר, ואני לא מתחייבת בכלום.
כיוון שאני אומר שהשגגה היא תנאי בחיוב החטאת, אז לא אכפת לי מהעשייה. השגגה צריכה להיות עד שאני מתחייב את החטאת. את החטאת אני מתחייב רק אחרי שהפת נאפתה. זה גם לפי הרשש.
יש לי שאלה.
אני מתחייב בחטאת, אני עדיין צריך להיות שוגג.
לא, אני מבינה פשוט, אני מבינה מה שאתה אומר, אני פשוט שואלת את עצמי אם זה נכון, כי יש פעולות, יש מלאכות שהן לא נעשות מאליהן. למשל, אם אני בשבת, דיברנו על להעביר מרשות לרשות, אני צריכה גם לעקור וגם להניח, אז אם התחלתי בלעקור בשוגג, ואחרי זה להניח לא עשיתי בשוגג, אז אני לא מתחייבת חדש.
זה ברור, זה גם לפי המחלת חינוך, זה ברור.
אבל פה, באפייה, החלק של ההדבקה אני יכולה לעשות אותו בשוגג, אבל החלק השני שזה נאפה, היא כבר לא קשורה אליי בכלל.
בגלל זה,
גם אם אני יודעת או לא יודעת, זה לא משהו שקשור אליי.
את חוזרת על אותו דבר שוב ושוב.
אני כוחה, אני
לא מוסיף כלום למה שאמרנו קודם. חזרת אותו דבר. הרי זה כל הדיון שלנו. כל הדיון שלנו הוא בדיוק בגלל שפה זאת מלאכה מיוחדת, לא כמו בהוצאה, שהיא מסתיימת מאליה. והשאלה למה צריך שגגה גם על החלק שמסתיים מאליו, זה כל הדיון שלנו. על הוצאה לא דנו, לא עסקנו בזה. כל השאלה זה האם אפשר להסביר את הצורך בזה שתהיה שגגה גם על החלק שהוא לא חלק ממעשה העבירה. ואני טוען שכן. זו הטענה שלי. את יכולה לא לקבל, אבל זאת הטענה.
זה בדיוק העניין שאני פשוט מרגישה שאני לא מקבלת את הדבר הזה.
זה לגיטימי, רק אני
אומר... אם משהו כבר לא תלוי בי, אז זה כבר לא רלוונטי לדון אם אני שוגג או לא בו.
אז בסדר גמור. זאת זכותך כמובן, אבל זאת הטענה. בלי זה אי אפשר להסביר את הרשש. זה הנקודה. עכשיו אני אומר, בשביל, רק סתם כהערה כללית אני אומר, שכדי לגבש עמדה בעניין הזה, צריך ללמוד הרבה סוגיות שעוסקות בלא הודה, מה שנקרא, או הודה אליו חטאתו. זאת אומרת, אתה צריך להיות יודע מזה שאתה חייב חטאת. יש משמעות לידיעה לא רק במובן של שגגת המעשה, אבל זה צריך לראות בסוגיות אחרות ולא ניכנס אליהם כאן. זה
יכולות להיות סוגיות שהדברים האלה קצת יותר ברורים, כמו נגיד בדלקה או מישהו שהצית משהו, אז שם לפעמים כן יותר בולט. באפייה זה נראה לי, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אבל במישהו שהצית משהו וגרם נזק ממוני, אז שם כן כבר אנחנו מחפשים את...
לא קשור, היא לא מדברת על השאלה איזה נזק כבר קרה פה, אז נאפה משהו, זה איסור שבת, זה לא איסור נזיקין. ברור שלא קרה פה תוצאה פיזית, או היזק ממוני למישהו, משהו כזה.
כן,
אבל זה האיסור.
כן, אבל אני אומרת, באיסור נזיקין, שם כן יהיה לי בולט, שבעצם גם אם שגגתי, אני משלמת על זה בסוף את המחיר, גם אם השגגה נעשתה כבר, וההמשך לא קשור אליי. ובשבת, שם אנחנו פתאום, משהו מתקשה לנו. אני חושבת, מבינה מה אני רוצה להגיד?
כן, אני מבינה מה את אומרת.
טוב, אז אם ככה זה בסדר, אז בואו נמשיך.
זה מה שאני שואלת את המיקוד, את זווית הראייה, לא להסתכל על המעשה, אלא על הסוף שלו, על התכלית כאילו. הרב, יש לי שאלה אחרת, אבל האם יש משהו מקביל, מהלך מקביל גם במזיד? זאת אומרת, כדי לחייב אותו בסקילה, צריך שלכל אורך הדרך הוא יהיה מזיד?
כן, כן. נדבר על זה, כן.
אוקיי, תודה.
או לפחות יכול להיות, אני אעיר על זה. טוב, עכשיו אני רוצה לעסוק בשאלה, שהיא בעצם הנושא שלנו היום, איך בכלל אפשר לדבר על חיוב סקילה, במצב שבו כל הכניסה שלי לסיטואציה היא באונס. חכמים אסרו עליי לרדות את הפת, ומה שלא רדיתי זה בגלל שהם אסרו עליי, אני רציתי לרדות. אז איך אפשר אחרי זה לחייב אותי בסקילה, כשבעצם הייתי אנוס? כמובן שבהתחלה לא הייתי אנוס כשהדבקתי, אחרת אני ודאי שלא חייב סקילה. אבל אחרי שהדבקתי, רציתי לרדות, עמד מולי האיסור דרבנן הזה של הרדיעה, ואם מסקנת הגמרא היא הייתה שאסור לי לרדות, כן, זה ספק בגמרא, המסקנה היא שמותר. אבל נגיד, לפי הצד שאסור לרדות, אז מה? אז הייתי מתחייב סקילה?
בתחילתו ברצון
וסופו באונס. כן, משהו כזה, בדיוק, שזאת בדיוק השאלה שבה סיימנו את הקטע הקודם. מישהי שאלה, את שאלת לי, נכון? האם בסקילה גם צריך את ההזדה, כן, שתהיה מההתחלה ועד הסוף? זאת בדיוק השאלה שיש כאן. ואת השאלה שעולה כאן, ועכשיו דיברנו על שוגג. האם צריך שגגה מההתחלה ועד הסוף? עכשיו בואו נדבר על מזיד. במזיד הוא הדביק את הפת בהתחלה, מסקנת הגמר שמדובר במזיד. והאיבאיה של רב ביבי הייתה, רב ביבי בר אביי, הייתה האם מותר או אסור לרדות את הפת כדי להינצל מאיסור סקילה או מחיוב סקילה, נדבר עוד רגע. עכשיו השאלה, יש פה איזושהי הנחה שאם אני לא ארדה את הפת, אז אני אתחייב סקילה, נכון? ולכן השאלה, האם מותר לרדות את הפת כדי לחסוך לי את הסקילה, או שאני אכלתי אותה ואני אצטרך להיסקל. והשאלה היא למה? למה באמת, אפילו אם אני לא יתירו לי לרדות את הפת, זה מכניס אותי לחיוב סקילה, למה? הרי נכנסתי למצב הזה באונס. אז תגידו, בסדר, זה אונס רק על הסוף, אבל בהתחלה הייתי מזיד, כי הדבקתי את הפת בתנור במזיד. בהמשך הייתי אנוס. זאת שאלה דומה למה שראינו בשגגה, האם צריך להיות מזיד מההתחלה ועד הסוף כדי להתחייב סקילה, אוקיי? לכן אמרתי, בכל זאת חשבתי להשלים את מה שהשלמתי עד עכשיו מהשיעור הקודם, כי בעצם השיעור הזה הוא המשך של מה שאמרתי שם לגבי שוגג, אבל הפעם ביחס למזיד. אז בואו נראה את זה. נתחיל עם תוספות, ששואל את השאלה הבאה, קודם שיבוא לידי איסור סקילה, ואם תאמר, מהי בעיה איזו אם התירו לרדותה? פשיטה שלא ישמע לנו אם נאסור לו. איזה מין שאלה יש לכם? עכשיו שאנחנו מדברים על איסור סקילה כבר במזיד, כי הגענו למסקנה שמדובר במזיד. ועל על, על, על הדבקה במזיד הייתה הבעיה של הרב ביבי, ופשטנו שמותר לו. הרי לפי תוספות לא ברור שפשטנו, אבל לפי רש"י פשטנו, לפי תוספות לא ברור. עכשיו אני אומר, אבל מה הייתה הבעיה לפני שפשטנו? איך יכול להיות צד שלא יתירו לו לרדות את הפת ויחייבו אותו למות? מי ישמע בקולנו לאיסור כזה? עכשיו פה יש כל מיני הנחות שתוספות מניח שאני אנסה לפרוס אותן שלב שלב בהמשך, אבל כבר כאן אני אגיד שתוספות מניח א', שזה שהוא לא ישמע בקולנו זאת סיבה לא לאסור, שלא ישמע בקולנו ויחטוף עודש גם על רדיעת הפת, אני לא יודע בדיוק מה. דבר שני, תוספות מניח שאם אסרו עליו לרדות והוא רדה, אז הוא ניצל. נכון? ואז הוא אומר, הוא הרי לא ישמע בקולנו, הוא רוצה להינצל. מי אמר שהוא ניצל? אולי אם אסרו לו לרדות, אפילו אם הוא רדה, הוא לא ניצל. תראה, זה אפשר, נקודה שנייה. נקודה שלישית, השאלה באמת היא לגבי עצם חיוב הסקילה. תוספות כאן מניח שיש חיוב סקילה. נכון? כי אחרת, מה זה פשיטה שלא ישמע לנו? למה לא ישמע לנו? הוא לא רוצה למות, לא בגלל שהעבירת האפייה מפחידה אותו, הסקילה מפחידה אותו. תוספות כרגע מניח שיש איסור סקילה, נכון? זאת אומרת, אם הוא לא ירדה בגלל שאוסרים עליו את הרדיעה, זה לא נחשב אונס. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא יסכל. שאלה למה? הרי הוא אנוס. זאת בעצם השאלה שאליה אני רוצה להגיע. אבל אני צריך לברר כמה דברים לפני שאנחנו מגיעים אליה. אז השפת אמת, במקום על התוספות, אומר ככה, תימה על תמיהתם. כן, אני תמה על התמיהה של תוספות. וממה נפשך? אי סבירה לידי רשאי לשנות מדברי המורה, כן, המורה ההוראה שאומר לו, אסור לך לרדות. הרי תוספות שואל, איך יכול להיות שהדין יהיה פה שאסור לרדות? מה בכלל הייתה היבה של רב ביבי? אז הוא אומר, בוא נעשה ניסוי היפותטי. נניח שהיינו פוסקים שאסור לרדות את הפת. בסדר? ועכשיו אומר, שואל השפת אמת, מה תוספות סובר? כאשר המורה אומר לי, אני אדבק טיפת בתנור, בא מורה ההוראה ואמר לי, אסור לך לרדות. עכשיו השאלה, מותר לי לעבור על דברי המורה כדי להציל את נפשי? דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש.
למצווה עליך להמרות את פי.
בדיוק. הרי אפילו איסורי דאורייתא נדחים בפני פיקוח נפש. אז האיסור דרבנן של רדיעת הפת או של שמיעה בכל הפוסק הזה שמורה לי את זה, ודאי נדחה בפני פיקוח נפש. אז לכאורה בעצם זה לא רק השאלה שהוא לא ישמע לי, הוא גם לא צריך לשמוע לי. להפך, פיקוח נפש, אז הוא יכול לעבור על דבריי. ואז באמת תוספות צודק שהוא שואל, אז מה טעם לאסור דבר כזה? הרי הוא לא יצטרך לשמוע על האיסור. אלא שאז אומר השפת אמת, אם כן, תפי הווה לאולה קשויי, בהי ביה. דאחה, מה אם מספקה לו שלא נעתיר לו איסור שבות דרבנן כדי להציל נפשו? וזהו תימה יותר, כן? אם זה היה נכון, אז תוספות היה צריך לשאול שאלה יותר קשה. אז איך בכלל אתה קובע שזה אסור? זה לא השאלה שהוא לא ישמע בקולי. הוא לא צריך לשמוע בקולי, אין בכלל איסור. היית צריך לשאול שאלה יותר טובה, תוספות. לכן ברור שתוספות לא מניח את זה. נכון? תוספות מניח שאם היינו אוסרים את זה עליו, זה לא היה מתיר לו, למרות שהיה פה פיקוח נפש. רק השאלה של תוספות הייתה, כן, אבל הוא לא ישמע בקולנו, אז מה הטעם לאסור? אבל זה לא שהאיסור הזה הוא לא תקף. נכון? זה מה שתוספות בעצם מניח. תוספות לא שואל מה, האם גזרה לא לרדות את הפת היא הייתה תקפה. תוספות שואל האם יעיל לגזור גזרה כזאת, נכון? שואל השפת אמת למה? תשאל בכלל איך גזרה כזאת יכולה להיות תקפה. הרי לפני פיקוח נפש כל איסור נדחה, ובוודאי איסור דרבנן. האמת ששאלות כאלה עולות בכמה הקשרים הלכתיים, זה רק הערה בסוגריים. למשל, כשפורצת דלקה, פרק כל כתבי הקודש, פרק 16 בשבת, אז כשפורצת דלקה בבית, אז אסור לי להציל, הזכרתי את זה כבר, אני חושב, אסור לי להציל מהבית שום דבר, חוץ ממזון שלוש סעודות, והלבוש שאני צריך לאותה שבת, וכתבי הקודש. זהו. עכשיו, תשימו לב, הבית שלי עולה באש. כל ממוני עלי אדמות, כל רכושי עלי אדמות עולה באש. ויש איסור, איזה איסור? האיסור הוא איסור דרבנן, נכון? מה האיסור להציל? מה הבעיה להציל? קח את הדבר, תעביר אותו מפה לשם. לא מדובר על מוקצה, לא מדובר על שום דבר. תעביר דבר ממקום למקום. אלא מה? הגמרא אומרת, כיוון שאדם בהול על ממונו, אם הוא יתחיל, תאפשר לו להציל, כן, הוא בתוך הלחץ, הוא רוצה להציל הכל, במקום להציל הוא יכבה את הדלקה. ולחבות אסור. ולכן אסור עליו להציל. באופן עקרוני, ודאי שמותר לו להציל, אבל בגלל שהוא יבוא לחבות את הדלקה, לכן אסור עליו להציל. עכשיו תשימו לב, אם הוא היה מחבא בפועל את הדלקה, זאת הייתה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי כיבוי, זה רק כיבוי כזה שאני צריך את הפחם שהכיבוי יוצר. אבל אם אני מחבא כדי שלא תהיה פה אש, לא כי אני צריך פחם, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולהלכה, כמעט לכל הפוסקים חוץ מהרמב״ם, להלכה זה איסור דרבנן, שפוסקים כמו אבי שמעון. עכשיו כאן, שימו לב, האיסור שלי להציל הוא לא האיסור לחבות, אלא איסור דרבנן להציל, שמה אני אבוא לחבות. אז כרגע כשאני מציל, איזה איסור אני עובר? איסור דרבנן, הצלה, שכל כולו מיועד למנוע איסור אחר שגם הוא דרבנן. מלאכה של עשרה לגופה, תרי דרבנן. ובשביל האיסור הקטן הזה, אני צריך להשאיר את כל רכושי עלי אדמות לעלות בעשן השמיימה. את הבית שלי, את הרכוש שלי, הכל, כל מה שצברתי עלי אדמות, צריך לעלות באשן השמיימה. כי יש איסור דרבנן שהוא חשש שמה תבוא לאיסור דרבנן אחר. שמה, אפילו לא בטוח שתבוא. אוקיי? ובגלל זה אני מבטל על כל רכושי. עכשיו אני שואל, האם בני אדם ישמעו בקולנו לאיסור הזה?
במשך מאות דורות שמעו.
מי אמר?
לא.
אני לא מכיר דוגמה ששמעו. האיסור היה, האיסור הזה נפסק בכל הפוסקים. אבל אני לא מכיר דוגמאות שזה נבחן בפועל. האם באמת שמעו? אני לא שואל האם פסקו את האיסור, אני שואל האם נשמעו לו. בסדר? עכשיו, פה באמת אפשר לשאול את שתי השאלות, גם זאת של תוספות וגם זאת של השפת אמת. א', מה הטעם לאסור אם לא ישמעו בקולנו? ב', האם באמת צריכים לשמוע בקולנו? זה לא בעיה של יעילות, זה בעיה של תקפות. הרי זה איסור דרבנן. איסור דרבנן לא דוחים אותו כשאני מאבד את כל ממוני עלי אדמות, זה לא פיקוח נפש, אבל כל ממוני עלי אדמות, אין לך הפסד מרובה גדול מזה. ופה זה טרי דרבנן, זה חשש דרבנן, שמה תבוא לאיסור דרבנן אחר. שתי השאלות אפשר להעלות שם. והטענה היא שברגע שחכמים קובעים איסור, והם אומרים לך שהאיסור הזה קיים גם במקום פיקוח נפש, האיסור הזה כבר לא יידחה. איסור רגיל שנקבע למצב רגיל, ברגע שאתה נמצא בפיקוח נפש, נדחה. אבל אם חכמים באים ואומרים, תראה, פה אנחנו אוסרים את זה עליך איסור דרבנן. אנחנו אוסרים עליך את זה אפילו במקום של פיקוח נפש. אם זה ככה באופן עקרוני הלכתית, אתה צריך לשמוע בקולם ולא לעבור על איסור דרבנן. זה מצטרף לשלוש העבירות החמורות. למה? כיוון שבדחייה בפני פיקוח נפש זה בדרך כלל מצב שהאיסור מראש לא נאמר על מצב של פיקוח נפש. להפך, הוא נאמר על מצב רגיל. אז למשל חילול שבת, חילול שבת, אומרים לי, אל תחלל שבת, מצב רגיל, לא קשור בפיקוח נפש. עכשיו מתברר, נוצר מצב שבשביל להציל נפשות אני צריך לחלל שבת. על מצב כזה לא נאמר האיסור מראש, זאת אומרת, לא שהאיסור נדחה בגלל פיקוח נפש, אלא במצב של פיקוח נפש, אלה שקבעו את האיסור, אמרו לך, פה אין בעיה, לא אסרנו את זה עליך. אבל אם אותם אלה שאסרו את האיסור, היו אומרים לו, לא, את האיסור הזה אסרנו עליך גם במקום של פיקוח נפש.
למה שעשו את זה?
לא משנה, נגיד, יש להם סיבות שלהם, נעזוב כרגע למה. אבל אם הם היו עושים דבר כזה, זה היה תקף. זה לא היה נדחה בפני פיקוח נפש. זה מה שרואים בתוספות.
אבל אני הייתי אומרת לעצמי, סליחה, כאילו אם הייתי שומעת על האיסור הזה, הייתי אומרת, לא יכול להיות שחכמים אסרו דבר כזה, זה סותר את
הלכות פיקוח נפש. את יכולה להגיד שלא יכול להיות, אבל... את יכולה להגיד שלא יכול להיות, אבל חכמים אומרים לך, אנחנו אסרנו את זה גם בפיקוח נפש. אז את יכולה להגיד עד מחר. את יכולה להגיד, אני לא אשמע בקולכם. זה מה ששואל התוספות. אבל אני שואל השאלת השפת אמת. השפת אמת שואל, תוספות שואל, מה הטעם לגזור אם אנחנו יודעים שהוא לא יציית לנו. השפת אמת שואל, מה התוקף של הגזרה בכלל? הרי הוא לא צריך לשמוע לנו. אז אני מדבר כרגע על השאלה השנייה, של השפת אמת. השאלה של השפת אמת אומרת, הרי הוא לא צריך לשמוע לנו, לא נכון, הוא צריך. במקום שבו חכמים קבעו שגם בפיקוח נפש האיסור הזה קיים, ולהפך, הם אמרו את האיסור הזה על מצב של פיקוח נפש, על זה הם דיברו.
יש דוגמאות לזה שחכמים
עצמים? יש דוגמה בגמרא על ההוא שהיה חולה והוא רצה שיתירו לו תרופה בעריות.
לא, אבל זה ישיח אימה מאחורי הגדר זה משהו אחר. ישיח אימה מאחורי הגדר זה
משהו אחר. למה?
בגלל ששם זה אביזרה יהודה
עריות. אמרו ימות ולא יסיח
איתה. אביזרה יהודה עריות זה אחת משלוש העבירות החמורות שיש לזה ירד ואל יעבור בלי קשר.
לכן אני שואלת, איפה חכמים עושים דבר כזה?
אמרתי, הנה, למשל פה.
פה אנחנו בשאלה אם הם עושים
את זה. לא, אנחנו לא בשאלה, הם עושים. הם עושים, רק השפת אמת שואל איך זה יכול להיות. להפך, זה מה שאתה אומרת.
לפי מה שנפסק בסוגיה, התירו לו לרדות.
לא, השפת אמת שואל אבל על האיבאיה. האיבאיה שואלת שאלה, לשיטתך מה יש לשאול, ברור שחכמים לא עושים דברים כאלה. לא, מהאיבאיה של רב ביבי רואים שבאופן עקרוני חכמים כן יכולים לעשות דבר כזה. השאלה האם הם עשו. ואת השאלה, האם חכמים החליטו שאיסור ידיעת הפת נאמר גם על מצב של פיקוח נפש, ואם כן, אז יהיה תקף.
אבל אני יכולה לתרץ את זה. מה? אני יכולה לתרץ את זה ולהגיד שהוא לא מתחייב פה בסקילה.
לא הבנתי.
אנחנו נתרץ את זה בזה שהוא לא התחייב בסקילה.
לא, 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 לא. את מדברת על תירוץ התוספות, אני מדבר על הקושייה שלו. בקושייה של התוספות ההנחה היא שהוא חייב סקילה. בתירוץ הוא יגיד לנו שהוא לא חייב סקילה. אגב, רש"י אומר גם למסקנה שהוא חייב סקילה. אז בקושייה של תוספות הוא מניח שיש חיוב סקילה פה. ובכל זאת שואל רב ביבי, זה הרי קושיית תוספת אמת על תוספות. בכל זאת שואל רב ביבי, למה, האם חכמים אסרו או לא אסרו? זאת אומרת, רואים מדברי רב ביבי שאם חכמים היו מחליטים לאסור, אז היה תקף גם בפיקוח נפש.
זה חד משמעית.
רק השאלה, האם הם אסרו או לא? זה הכל. אז זה, אם זה הגמרא אומרת במפורש, אין פה מקום להתווכח. בשלב הזה של תוספות שאנחנו מבינים שיש פה באמת סקילה, ולפי רש"י באמת גם נוקטים למסקנה, שיש פה סקילה. אז עכשיו, לגבי השאלה, האם הוא ישמע בקולנו, זאת שאלה אחרת. האם הוא ישמע בקולנו, אז אני אומר, תראה, הרי אני, גם אני, למשל, כשאני עושה את השיקול שלי, אני אומר, אתם יודעים מה, אני אעבור על האיסור דרבנן הזה, נכון, אסור לי לעבור אותו. אני אעבור ויבואו אליי בתביעה בשמיים, למה עברת על האיסור דרבנן ורדית את הפת. אבל תכלס, הרווחתי עוד 30 שנה, שבהם אני יכול לעשות הרבה דברים, וגם אפילו הרבה מצוות אם אתם רוצות. אז אני אפילו עושה את החשבון שלי, ואני יודע, האיסור הזה הוא אסור. ועדיין אני אעבור. זאת אומרת, זה שהוא לא ישמע בקולנו, זה לא רק עבריינות קטנה, במובן הפשוט. יש גם איזשהם חשבונות להגיד, אוקיי, זאת עבירה, אני מבין, אבל זה סוג של עבירה לשמע. אני חושב שפה נכון יותר לעבור את העבירה, למרות שהיא לא אוטרה. זאת עבירה. זאת אומרת, יש פה מקום לראות את אותו אחד שלא ישמע בקולנו, לא סתם כאיזשהו עבריין או מישהו שהחיים שלו העיקרים ולא מעניין אותו כל כך ההלכה, או בטח לא במקום שהחיים עומדים, אלא יכול להיות שאפילו מסיבות ענייניות, הוא עושה חשבון רוחני, ומה הקדוש ברוך הוא יעזור לו שעכשיו אני אצא להורג בסקילה, במקום זה עכשיו אני אחיה 30 שנה, עשה מצוות, אציל את העולם. אז אני אעבור עכשיו על איסור דרבנן, והוא אסור האיסור. אני
רוצה להגיד את שלושת גם על עבודה זרה, יאללה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, אני שנייה אשתחווה לפסל, אני אגיד את השד, אני אעשה מה ש... זה אחרי זה יש לי מספיק שנים לחיות.
נכון.
אז להגיד את זה על כל עבירה.
נכון. עכשיו צריך לראות, מה החשבון? מה עוצמת העבירה? פה זה רק איסור דרבנן קל. אם בכלל יש איסור, הריטווה התלבט אם בכלל יש איסור ברדיעת הפת. אבל איסור דרבנן קל, וכנגד זה, מה אני מרוויח? בכל מקום צריך לדון לגופו, נכון? למשל בשריפה, אני לא שולל בכלל את האפשרות שיבוא בן אדם ויגיד בשריפה, פרצה שריפה אצלי בבית. בסדר? עכשיו יש לי דילמה, האם לחבות אותה אפילו, לא רק להציל דברים מהבית, לחבות. מלאכה שאינה צריכה לגופה, איסור דרבנן. נכון, עברתי על איסור מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל הצלתי את כל הבית שלי. אני יכול לתת אחרי זה צדקה, אני יכול לעשות המון דברים, כל החיים שלי נראים אחרת. אז אני אשא בתוצאות, עברתי על איסור דרבנן. אתם לא יכולות לראות בן אדם שעושה את החשבון הזה? בן אדם יראה שמיים, לא בן אדם, הוא עושה את החשבון הזה למרות שזה אסור.
אבל גם חכמים עשו את החשבון הזה. נכון,
לא, אני לא אמרתי שהוא בסדר, אבל אמרתי שיש בהחלט מקום שאדם יעשה חשבון כזה. זה יכול לקרות, זה לא משהו מופרך, זה גם לא עבריינות כזאת בוטה. למרות שכשחכמים אמרו שאסור, אז כמובן שההלכה מצפה מהבן אדם לא לעשות את זה. אוקיי, אני בהמשך אגיע גם לאפשרות שאולי זאת רק הלכה הצהרתית, אבל עוד רגע. הנקודה האחרונה בהקשר הזה, בשולחן ערוך הרמ"א מביא שלגבי שריפת הבית היום נהגו להקל וכן מכבים אותו, בגלל זה פיקוח נפש, יכולים לשרף גם אנשים, זה יכול לעבור למקומות אחרים וכולי. עכשיו, אני יודע, לפחות ממה שאני שומע, שההיתר הזה של הרמ"א משתמשים בו באופן סיטוני. זאת אומרת, מחבים תמיד. לך תדע אם זה ישרוף. תכלס, בעצם זה איזשהו סוג של הרמ"א, שאנחנו משתמשים בהיתר של הרמ"א ובעצם מחבים תמיד.
אני יכולה להעיד, עושים את זה.
היית גבאית, תספר
לך. ממש השנה, אני גבאית, וגם להציל רכוש של גויים עושים.
כן, טוב, זה, אני אומר עוד פעם, זה בגלל דרכי שלום, אולי.
לא, לא דרכי שלום, שאפשר בלי.
כן, אבל אני אומר, באופן עקרוני, ברור שככה נוהגים היום. וההיתר הזה של הרמ"א, כולם קופצים עליו כמוצא של הרע, ומשתמשים בו גם במקום שברור שאין שום פיקוח נפש למישהו אחר.
רגע, אז בעניין של הצלת ממון, אין היתר בשבת?
באופן עקרוני לא.
לא.
כמו שאמרתי קודם, עושים את הרמה הזאת, ומה עומד מאחוריה? מה שעומד מאחוריה זה השיקול שאמרתי קודם, לדעתי. כי אחרת זה היה באמת סתם הרמה שהיא הייתה אסורה. אני חושב שהשיקול שעומד מאחוריה זה שיש פה בכל זאת גם שיקול הלכתי רלוונטי לעשות את זה. נכון, ההלכה אוסרת, אני לא אומר שלא. אבל יש איזשהו חשבון הלכתי רוחני שכן מצדיק את הדבר הזה. אז אם יש לי איזשהו פתח, גם אם הוא דחוק ולא בדיוק רלוונטי וזה, אני משתמש בו, כי בסופו של דבר, המעשה מצד עצמו הוא כן מעשה ראוי. אני חושב שזה מה שעומד מאחורי התפיסה.
אולי זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם אנשים לא יעמדו בזה, אז למה מראש לאסור את זה? זה רק מכשיל את האנשים.
מה לתת תורה ומצוות?
אני רוצה לומר,
זאת שאלת הפוסט. שאלת הפוסט היא למה לאסור במקום שבו אנשים לא ישמעו לך? בדיוק זה מה שהוא שואל.
אבל יש גם מקום שאם אתה לא מציל ממון במצב הזה, הבן אדם הופך להיות פיקוח נפש, הוא הופך להיות ללא מבול, ללא בית, ללא...
יהיה ניזון מן הצדקה.
צריך
להיות ניזון מן הצדקה. עוד פעם, אחת ההרמות שהשתמשו בהם בהקשר הזה, זה השיקול שיעל העלתה עכשיו. גם אחת ההרמות. נכון, אבל בן אדם שניזון מהצדקה כל חייו, בסופו של דבר זה יקצר את ימיו. אז זה מגיע לפיקוח. אגב, זה לא דבר מופרך.
אדם
שצריך את כל חייו לחיות ככה, אדם שצריך לחיות את כל חייו ככה, בהחלט אפשר לראות את זה כפיקוח נפש, אני חשוב כמת, אפילו חזל אומרים, כך שבהחלט יש פה מקום להערמות אפילו יותר טובות מההערמה של הרמ"א. אז אני אומר, לכן, טוב, אני כבר אגיד את זה כאן, לכן יש אפשרות להתייחס לסוג כזה של הלכות כהלכות הצהרתיות. זה בעצם אומר ככה, אנחנו רוצים להגיד לך, תראה כמה חמור בעינינו איסורי שבת. אנחנו לא מתירים לך אפילו את האיסור דרבנן, ואפילו במקום שאנחנו יודעים שאתה תהיה חייב סקילה בגלל זה, כי האיסור דרבנן של שבת שווה חיים של בן אדם. אבל אנחנו בעצמנו עושים את זה בחצי קריצה. אנחנו יודעים שאתה לא תשמע בקולנו. האמירה הזאת היא רק אמירה חינוכית, שמטרתה בעצם להגיד לך, אל תדביק מראש את הפת בתנור. תבין, עד כמה חמור המצב שאליו אתה נכנס. אבל נכון שאם כבר הדבקת וזה, אנחנו נתעלם בקריצה אם אתה תרדה את הפת כדי שלא נצטרך לסכול אותך. זאת גם אפשרות, אני מעלה רק אפשרות. לא מצאתי מישהו שאומר את זה, אבל זאת בהחלט אפשרות. אני חושד שזה גם מה שקיים באיסור הצלה מדלקה בשבת. זה בעצם איסורים הצהרתיים שמטרתם לחנך את האדם על חשיבותה של השבת. אבל אני לא חושב שיש ציפייה מאדם מן השורה שגם יעמוד באיסורים האלה. ככה נדמה לי. ואני חושב שזה מה שתוספות שואל פה. תוספות שואל פה, תשמע, נכון שאם חכמים היו אוסרים, זה היה תקף. אפילו זה פיקוח נפש, כמו שאמרתי קודם. זה השאלה של שפת אמת. אבל עדיין אין היגיון בלאסור את זה. הרי אנשים לא ישמעו בקולך. אין היגיון בלאסור את זה. בסופו של דבר לא ישמעו בקולך, אתה תעשה מזה חוכא ואטלולא. אל תגזור ואל תתעקש. מילא איסור דאורייתא ניחא, זה כבר איסור התורה אסרה. אבל באיסור דרבנן שהם עצמם גוזרים את האיסור, אז אל תגזרו אותו, אתם יודעים שלא ישמעו בקולכם. כן, מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע.
יש לי שאלה, היום הרי מעמדים בכוננות צוותי הצלה, כולל כיבוי אש, גם בשבת וגם ביום כיפור.
נו.
זה
בסדר, זה מותר, כאילו...
יש בזה פיקוח נפש, מה זה קשור?
פיקוח נפש, אוקיי.
בדרך כלל שריפות זה פיקוח נפש.
כן, אני מדבר במצב ספציפי שבו מתברר שאין פיקוח נפש, זה רק רכוש. אבל ברור שאת הכוננות אנחנו עושים לכל המצבים. עכשיו, שאלה באמת, השאלה של השפת אמת, האם, אז הסברתי למה תוספות בעצם שואל רק את שאלת היעילות ולא את שאלת התקפות. ותוספות שואל, מה טעם לגזור, ולא שואל, האם הגזרה תקפה? כי ברור לתוספות שהיא תקפה. רק הוא אומר, לא, אין טעם לגזור גזרה כזאת אם לא ישמעו בקולך. השאלה היא למה באמת גזרה כזאת התקפה, למה לא אומרים שיש יש פה איסור דרבנה, שאומרו לי אל תרדה את הפת, והאיסור הזה נדחה בפני פיקוח נפש, הרי איסורי דאורייתא חמורים נדחים, חילול שבת דאורייתא נדחה, אז למה איסור דרבנה הזה שלא יידחה? אז פה, כמו שאמרתי קודם, במקום שבו חכמים, אני אביא דוגמה, הפניתי אתכם למשנה למלך, נדמה לי, משנה למלך שם, זה מקרה מאוד מעניין. הגמרא שם, הגמרא בסנהדרין מדברת על זמרי. סיפור של זמרי, כן, שהוא עם כוסבי בצור עשה את מה שעשה, ובא פנחס ודקר את שניהם למוות. הגמרא אומרת שאם יתהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. בקיצור, לפנחס היה דין רודף. ואם זמרי היה מסתובב והורג את פנחס כדי להתגונן מפניו, הוא היה פטור. מותר היה לו לעשות את זה. אז על זה בעצם שואל המשנה למלך, אז לפי זה, מה קורה למשל אם מישהו חייב מיטה? ושליח בית הדין מגיע כדי להביא אותו לעמוד התליה, כן, או לסקילה, לעמוד הסקילה, אוקיי? והבן אדם בעצם בורח, הוא מרביץ להוא שהוא יורה בשליח בית דין שבא לקחת אותו, מדין רודף. הרי הוא מבחינתו הולך למות, והשני הולך להרוג אותו, אז הוא רודף. מה ההבדל בין זה לבין פנחס, או גואל אדם?
הוא נפרה עליו מיטה.
יחד, או גואל אדם. שגואל אדם בא להרוג את הרוצח בשגגה, והתורה נתנה לו רשות, יש אפילו דעה בתנאים שזה מצווה, להרוג אותו. האם גואל אדם יכול להתגונן כנגד, סליחה, הרוצח בשגגה, יכול להתגונן כנגד גואל אדם ולהרוג אותו כי הוא מדין רודף? למרות שהתורה נתנה לו רשות, ואולי אפילו אמרה שזאת מצווה, להרוג את הרוצח בשגגה. שנייה אחת. אז המשנה למלך, שואל באמת את השאלות האלה, עוד פעם אני לא אקרא אותו בפנים, לקח לי המון זמן עד כאן, הוא שואל את כל השאלות האלה, ובעצם טוען ככה, לגבי זמרי, באמת יש דין רודף, למה? כי מה שפנחס עשה היה לא היה מצווה, היה רשות. היה רשות, מותר, קנאים פוגעים בו, זה אפילו מעשה שמגיע לו שכר, אבל אין מצווה בזה, אתה לוקח את הסיכון. יותר מזה, יכול להיות אפילו, טוב, זה יש העריך בדין הזה של זמרי ופנחס, יכול להיות אפילו שההיתר לזמרי להרוג את פנחס נובע או מיועד כדי לוודא שפנחס הוא קנאי אמיתי. אם אתה לא קנאי אמיתי, אתה סתם מנצל הזדמנויות, דע לך שאתה נכנס לסכנה, הוא יכול להסתובב ולהרוג אותך. ולכן זה בא קצת לסנן את כל הקנאים המדומים שינצלו את ההזדמנות להרוג אנשים שלא מוצאים חן ביניהם. טוב, אבל בכל אופן, שמה יש דין רודף. מה קורה ברוצח בשגגה? ברוצח בשגגה אומר המשנה למלך שהוא הסתפק. האם ברוצח בשגגה יש דין רודף או לא, ולמה? כי שם יש רשות...
כי רוצה שאם הוא מגיע ליום מקלט לא הורגים אותו.
מה?
כי לא בטוח שהוא חייב מיטה, כי עובדה שאם הוא מגיע לעיר מקלט, אז אסור להרוג אותו. סימן שהוא לא חייב מיטה.
אבל מחוץ לעיר המקלט מותר, מה זאת אומרת?
נכון, אבל בסופו של דבר הוא לא חייב מיטה, אז לכן זה לא מצווה.
אבל כן נכון, מה זאת אומרת, מחוץ לעיר הוא כן חייב מיטה, אז מדובר על מחוץ לעיר, לא בתוך העיר.
אבל גואל אדם לא חייב להרוג אותו.
נכון, יש מחלוקת תנאים אם זאת מצווה או רשות. יש דעה בתנאים שזאת מצווה. אבל הוא באמת, המשנה למלך באמת, מדמה את הרוצח בשגגה וגואל אדם לזמרי ופנחס. הוא כנראה רואה את שני המקרים האלה כסוג של רשות, אולי רשות שיש בה אפילו איזשהו עניין, אבל לא ממש מצווה. לעומת זאת, ברודף אחר חברו להורגו, ברודף אחר הערבה, כן? שכמובן מצווה על כולם להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף. מה קורה שם אם הרודף מסתובב והורג את מי שבא להציל? כן, יש
נרדף,
יש נרדף, יש רודף ויש מציל, אוקיי? עכשיו, הרודף רודף, המציל חובה עליו להרוג את הרודף. הרודף רואה שהמציל בא להרוג אותו, מסתובב ויורה לו בראש. מותר לו או אסור לו?
אסור לו.
אומר למלך שם, ברור שאסור לו. הוא יהרג על זה. זה איסור רצח. למה? כי שם יש מצווה על גואל, על המציל, להרוג את הרודף. משמע של השיטה של גואל אדם יש מצווה להרוג את הרוצח בשגגה, זה מחלוקת תנאים, כמו שאמרתי, יכול להיות שלפי המשנה למלך יגיד שזה גם יהיה אותו דבר, ולא יהיה היתר של דין רודף לרוצח בשגגה להרוג את גואל אדם. מה שהוא אומר כאן זה רק להלכה, שזאת לא מצווה, אלא רק רשות, ואז זה דומה לפנחס. אבל ברוצח במזיד, סליחה, בדין רודף, שם יש מצווה להציל את הנרדף, אז אם יש עליי מצווה להרוג אותך, אתה לא יכול להסתובב ולהרוג אותי, ואם תרצו, אני עכשיו ממשיך הלאה, למשל בשליח בית דין, כן? בשליח בית דין שבא להרוג, אותו דבר, כמובן, גם כן יהיה אסור לו להרוג אותו, אוקיי? עכשיו, מה ההבדל בעצם? למה באמת זה לא פיקוח נפש? אז אפשר להגיד איזשהו סוג של גזירת הכתוב או מין משהו כזה, אני חושב שאפשר לנסח את זה בשתי צורות. אפשר להבין, אפשר להבין שבמקום שבו יש איסור הלכה, הרי מאיפה אנחנו יודעים שמותר לעבור עבירות כדי להציל את החיים? יש פסוק, וחי בהם ולא שימות בהם, אוקיי? עכשיו, וחי בהם, פירוש הדבר, שאם אתה נדרש לעבור עבירה כדי להינצל, אתה יכול לעבור את העבירה, אוקיי? אבל במקום שבו יש איסור הלכתי לעשות את זה, אז לא נאמר הפסוק של וחי בהם. כי ההלכה בעצמה אומרת לך שפה היא דורשת ממך לא לחיות בהם. אז ברגע שאין את ההיתר של וחי בהם, אתה לא יכול לעבור עבירות כדי להינצל. עכשיו, בפנחס וזמרי, או גואל אדם בהנחה שזה לא מצווה, אז אתה לא עובר עבירה, זאת אומרת, אין מצווה עליו להרוג אותך. אז שם יש מקום לדון, האם בכל זאת אתה תוכל להסתובב ולהרוג אותו. אבל במקום שבו יש מצווה להרוג אותך, אתה לא יכול להסתובב ולהרוג את מי שהורג אותו, כי ההלכה אומרת שפה אין וחי בהם. ניסוח אחר, ואפשר לפלפל מה ההבדל בין שני הניסוחים, זה ייקח אותנו לדיון אחר, הערתי את זה בסיכום, תראו שם. ניסוח אחר אומר כך, תחשבו רגע על מי שבא אליו שליח הבית דין להוציא אותו להורג. הוא חילל שבת בעדים והתראה, בא אליו שליח הבית דין להוציא אותו להורג. עכשיו הוא מתלבט האם מותר לו להרוג את שליח הבית דין, מדין רודף. אז המשנה המלך אומר אסור לך. אתה תהיה חייב מיטה, כי... אגב, אתה תהיה חייב מיטה, זה לא כך מרתיע אותך, כי אתה בן כובחות.
זה כבר, הוא יכול להרוג גם את הבא בטוח.
שנה, אתה, באופן עקרוני יש על זה איסור. אז למה? אני חושב שהנקודה היא כזאת, שליח הבית דין, על מי המצווה להרוג את המחלל שבת הזה?
על בית הדין.
הייתי אומר אפילו יותר מזה, על הציבור. בית הדין הוא המוסד הציבורי שמוציא את זה לפועל, אבל זאת מצווה לציבור. שליח הבית דין הוא השליח של הציבור לבצע את החובה שמוטלת על הציבור, נכון? עכשיו, העבריין עצמו הוא גם חלק מהציבור. זאת אומרת, החובה להרוג אותו מוטלת גם עליו עצמו. נכון? עכשיו, ברור שאני לא טוען...
אבל הוא רשע, הוא הוציא את עצמו מהציבור.
אני לא טוען שבן אדם שעבר חילל שבת בעדים והתראה צריך להרוג את עצמו, לקפוץ מהגג ולהתאבד. כיוון שהדין הזה מוטל על בית דין, רק בית דין צריך להרוג אותו. אבל עוד פעם, זה פרוצדורה. בעצם החובה היא על כלל הציבור, רק הדרך הנאותה לעשות את זה, זה באמצעות השליחים המוסמכים. אבל מי שעושה, מי שמוטלת עליו החובה זה כלל הציבור. עכשיו, גם אני חלק מכלל הציבור. אז לא ייתכן שאני אהרוג את אותו אחד שבא להרוג אותי, כשאני עצמי הייתי אמור להרוג את עצמי בעצם. הוא מקיים את שליחותי שלי. אז ברור שאין עליי חובה להינצל, או אפילו היתר להינצל. יש עליי חובה למות. אז איך בשם ההיתר להינצל, אני יכול להרוג את מי שבא ומבצע את החובה שמוטלת גם עליי? אין עליי, אין עליי חובה להינצל. יש עליי חובה למות.
אולי אם יש לו חובה למות, אז כבר לא קיים בו וחי בהם.
נכון.
הוא צריך ללכת על זה שזה
חובתו. אמרתי שיש הבדל בין שני הניסוחים, את מצביעה על זה שאולי אין הבדל. אני אומר, לא, יכול להיות שיש הבדל. שהניסוח של וחי בהם אומר, פה אין את היתר. הניסוח השני אומר, פה זה לא מצב של פיקוח נפש. מצב של פיקוח נפש זה מצב שבו בן אדם חי או נמצא בסכנת נפשות. הוא לא בן אדם חי, הוא בן אדם מת. אין פה סיבה להתיר, לא שאין את זה, אין סיבה להתיר, זה לא פיקוח נפש בכלל. אוקיי? אבל עוד פעם, לזה אני לא רוצה להיכנס, כי זה באמת מכניס אותנו קצת להגדרות של פיקוח נפש. בואו נמשיך רגע הלאה. בעצם, עכשיו אני ממשיך בתוספות.
יוצא מזה שאם אדם עשה לעצמו מיטה, צריך לעבור עבירה כדי להתאבד בדין, אז הוא נהג כהלכה? זה שהוא לא הותיר את זה לבית הדין?
עוד פעם, לא הבנתי?
אדם שהמית את עצמו במיטת בית דין הראויה לו,
לא.
זה מותר?
לא. זה הוא לא יכול להמית את עצמו במיטת בית דין הראויה לו, כי מיטת בית דין נעשית על ידי בית דין. כמו, הזכרתי את יותר, הזכרתי את הפולמוס על חידוש השמיכה, ששם רצו לייצר בית דין כדי להלקות את האנוסים ולפתור אותם מעונש קראת. לשיטתך לא היה צריך לייצר בית דין, שילקה את עצמו 39 מלכות ויפטר מקראת, לא. אם המלכות לא ניתנות על ידי בית דין, הוא לא נפטר, זה לא מחפר עליו. עונשי בית דין צריכים לעשות על ידי בית דין. אחרי פסק של בית דין, כל הפרוצדורה. אוקיי, אז עכשיו, אז הייתה, הקושיה של תוספות הייתה, מה פתאום לגזור? הרי הוא לא ישמע בקולנו. עונה על זה ריבה, ותירץ ריבה, די אם לא יתירו, לא מחייב סקילה. כיוון שמניח מלרדות על ידי מה שאנו אוסרים לו. זאת אומרת, מה שריבה מתרץ, זה הוא מעלה בחזרה את הקושיה שאספת אמת שאל, וישבנו אותה קודם, ומאמץ אותה לא בתור קושיה, אלא בתור תירוץ. הרי מה אספת אמת שאל? למה אתה התוספות שואל? מה אתם אוסרים עליו דבר שהוא לא ישמע בקולכם? הייתם צריכים לשאול יותר טוב. למה בכלל הוא צריך לשמוע בקולכם? מה התוקף של האיסור שאתם עושים פה? בסדר? הרי הוא בכלל לא... הוא בכלל יכול להיפטר מזה בגלל שהוא אנוס, זה פיקוח נפש. אומר הריבה, בוא נלך צעד אחד הלאה. אם הוא בעצם אנוס, אז יוצא שגם לא מגיע לו חיוב סקילה. ואם לא מגיע לו חיוב סקילה, אז בעצם כשאנחנו אומרים לו לא לרדות את הפת, אנחנו רק אומרים לו, אל תרדה את הפת ותספוג את זה שאתה תעבור על איסור אפייה מדאורייתא. אבל סקילה לא תהיה פה. יש לך פטור מסקילה. ולכן באמת לשון הגמרא זה שלא יבוא לידי איסור סקילה, לא לידי חיוב סקילה. כי חיוב סקילה אין פה. רק את איסור הסקילה יש פה. בסדר? עוד פעם, בקשר לרשש והמנחת חינוך כבר דיברנו על זה. איך לפי ה... למה לפי הרשש קוראים לזה שלא יבוא לידי איסור סקילה, הוא כבר עשה את איסור סקילה. סקילה הוא לא חייב כי חסר התנאי, ואת האיסור הוא כבר עשה. אז זה ישבתי כבר קודם. אבל ענייננו פה, אני חושב שהניסוח בגמרא הוא באמת ניסוח דווקני. שמה שלא יבוא לידי איסור סקילה, הכוונה לאיסור ולא לסקילה עצמה, כי סקילה עצמה, אומר התוספות, אין במצב כזה. וכן בפסחים, בסוף פרק האישה, ערל, הזעה ואיזמל, העמידו דבריהם במקום קראת. כן? אם אני צריך לעשות איזשהו איסור כדי לעשות את פעולת המילה, על הבן אדם, בשבת, כן, אז אני צריך לעבור איסורי שבת, אז חכמים אסרו איסורי דרבנן, ואפילו שיש קראת על מי שלא מעל. אז רואים שבעצם לא, בגלל שרבנן אסרו עליו לעשות פסח, אז לכן, כן, הקראת הוא על הפסח, לא על המילה. כיוון שרבנן אסרו עליו לעשות את הפסח, אז בעצם הוא לא מתחייב בקראת. אומר הריבה, אותו דבר גם כאן, ועוד פעם, אני לא נכנס לסוגיה שם, כי בסוגיה שם אפשר לפלפל הרבה. אבל אומר התוספות, או ריבה, לפי זה גם אצלנו ככה, ברגע שרבנן הם אלה שאסרו עליך לרדות, לכן ברור שגם אם לא רדית כי שמעת בקולם, לא תגיע לידי חיוב סקילה. עכשיו, זה שיטת התוספות. אבל רשי, בדף ג' עמוד ב', הפניתי אתכן לרשי הזה, תראו רק את השורה המודגשת בקו, אבל האחה היא כנסינן לי מלרדות, על כורכך יתחייב מתת בית דין. את רשי חולק על ריבה. רשי טוען שלמרות שאנחנו כונסים אותו, כן, אוסרים עליו לרדות, ובגלל זה הוא לא רדה, הוא מתחייב מתת בית דין, הוא מתחייב סקילה. נגד מה שריבה אומר. ואז כמובן חוזרת השאלה שריבה שאל.
רשי,
נכון? אז מה אתה גוזר עליו משהו שבטוח שהוא לא ישמע בקולך? זה מה שאילץ את ריבה להגיד, שכנראה פה אין איסור סקילה, אין חיוב סקילה, ואז הוא ישמע בקולי. אבל לפי רש"י שיש פה חיוב סקילה, חוזרת למקומה, שאלת התוספות. מה אתה שואל, מה אתה גוזר עליו איסור שאתה יודע שהוא לא ישמע בקולך? אוקיי? חזרתם אליי? כן. נפסק הזום, כולם עזבו את הפגישה, עכשיו צריך לחזור. מה זה, אני בחוץ, אמר? שמעת איזה קול בארון?
מה שלך גם?
קצת, אני לא מתעסקת עכשיו, אבל... הייתי בזמנו מתכנתת מכשירים, ואחר כך
התעסקתי פה בארץ. הייתה נפילת חשמלנו לשנייה וחזרה.
אחר כך נחמה אני אמשיך, סליחה.
אבל המודם גם עכשיו לוקח לו זמן לעלות, עכשיו הוא עולה. כולם פה?
אנחנו לא הלכנו.
כן, אותו
מספר שהיה קודם. אוקיי. טוב, אז לפי רש"י, שאומר שיש חיוב סקילה גם במצב כזה,
אז הוא לא ישמע לקולך.
חוזרת השאלה של תוספות, מה הטעם לאסור על אנשים דברים שהם בטוח לא יקיימו. וכאן יש כמה אפשרויות.
ליישר.
כן, יש כמה אפשרויות להסביר את זה. אפשרות ראשונה, ש...
אתה עונה על רש"י עכשיו?
כן. אפשרות ראשונה זה מה שאמרתי קודם, שאולי מדובר פה באיסור הצהרתי. רש"י בעצם לא מוטרד מזה שלא ישמעו בקולנו, הוא מבין שלא ישמעו בקולנו. ועדיין יש טעם לקבוע איסור באופן שיבהיר לאנשים חינוכית, עד כמה חמור איסור שבת, שאפילו על איסור קל כמו רדיעת הפת, אנחנו מוכנים שתגיע לחיוב סקילה. נכון שאנשים בפועל לא ישמעו בקולנו, ואולי אפילו אנחנו נקרוץ ונסלח להם על זה. אבל יש לנו חשיבות חינוכית להצהרה הזאת. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת, שזה לא שיקול לגיטימי. זה שלא ישמעו בקולנו, בעיה שלהם. אנחנו צריכים להגיד מהי האמת. והאמת היא שבמצב כזה אין איסור, יש איסור רדיעה, אין יותר לרדות את הפת מהתנור. זה שאתה תחליט לעבור על זה, תחליט לעבור על זה, אז אתה תקבל עונש בשמיים, גם על האיסור דרבנן שאתה עשית. אנחנו לא החשבון שלנו לקבוע האם אנשים, מה לעשות, להיכנע לעבריינות. אנחנו לא אמורים להתחשב בזה.
רשע וימות.
כן, זה אפשרות שנייה. כן, זה במקרה הזה זה הפוך. עליתהו לרשע שימשיך לחיות. האפשרות שלישית, וזו אפשרות מחודשת, אבל אחרי זה אפשר להביא לזה אולי אפילו ראיה, שלפי רש"י, על הצד שאסור לרדות, והרי על הצד הזה הוא גם חייב סקילה, נכון? אם הוא לא רדה, בגלל האיסור זה לא פותר אותו, הוא עדיין יהיה חייב סקילה. מה יקרה אם הוא ירדה? יכול להיות שהוא עדיין חייב סקילה. זה לא יציל אותו. ולמה? כי תחשבו, הרי למה באמת, נגיד אני אהיה חייב סקילה במצב כזה? אולי בגלל, נגיד למשל התפיסה של הרשש. כשאני הדבקתי את הפת בתנור, הייתי נזיק.
אם רודה או אם לא רודה? אם רודה בשנות?
גם אם הוא רודה וגם אם לא, הוא עדיין חייב מיטה.
זה לא יציל אותו. הטענה של רשי, אפשרות שלישית שאני מציע, זה שהטענה של רשי זה שגם אם הוא ירדה, זה לא יציל אותו, לכן הוא לא ירדה.
אבל רשי לא חושב כמו רשש, לא?
רגע.
שברגע שהוא הדביק פת, הוא כבר עשה מעשה.
מקדימה אותי, נחמה, שנייה, קודם כל אני אגיד
לך. אז למה חכמים יגזרו על משהו שהוא ממילא לא יעשה?
אז רגע, שנייה. השאלה על רש"י הייתה, למה לגזור גזרה שאתה יודע שאנשים לא ישמעו בקולך? אמרתי שלוש אפשרויות. בסדר? אפשרות אחת, זאת הלכה הצהרתית. אפשרות שנייה ששיקול כזה הוא לא רלוונטי, אני גוזר מה שנכון לגזור, ואנשים יחליטו מה שהם יחליטו. אפשרות שלישית, שיכול להיות שרש"י טוען, שגם אם אתה תרדה את הפת, לא תנצל מהסקילה, אנחנו נסקול אותך למרות שרדית את הפת. ואז מה שקורה, שנייה אחת אני אסביר את זה, אבל לפי, מה שקורה זה שאין טעם, למה שלא תשמע בקולנו, בין אם תרדה ובין אם לא תרדה, אתה נסקל. אז אל תעשה את האיסור דרבנן הזה. אז כאן הוא
כן נגיד בקולנו. דרבנן, אנחנו מצווים אותך לנשום.
מה? לא הבנתי.
תשמע בקולנו. בשביל מה מצווים, הם מוסרים לרדות, אם ממילא האדם לא אכפת לו והוא לא ירדה. למה צריך לצוות על זה?
אבל הוא כן נשמע, לא הבנתי.
לא!
אם הוא יתחרד...
גם בלי הגזרה של חז"ל, הוא לא ירדה, כי הוא יודע שהוא ימות גם ככה. אז למה שהוא ירדה?
אז הוא לא ירדה, בדיוק הנקודה, לא הבנתי. אז הוא לא ירדה.
אז למה חז"ל צריכים לגזור דבר כזה?
הם לא היו גוזרים, כן היה רודה.
הוא התחרד באמצע, עשה במזיד
באמצע. הם אומרים, הם לא רוצים שאדם ירדה. לכן הם עושרים את האיסור. וכמו לשאול, למה אנחנו עוצרים על מישהו איסור? הרי אם זה אסור, הוא לא יעשה את זה. ברור, אנחנו עושים את האיסור כדי שהוא לא יעשה את זה.
אם הוא לא ינצל ממילא, גם אם הוא ירדה וגם אם הוא לא ירדה, למה אין לו מוטיבציה לרדות?
נכון, בדיוק זה מה שרצינו לעשות. רצינו להגיד, לא צריכה להיות לך מוטיבציה לרדות, כי זה אסור. אנחנו לא רוצים שתרדה.
הוא יהיה חייב מיטה כאילו מדרבנן?
לא, מדאורייתא. למה?
אני לא הבנתי למה הוא חייב.
רגע.
גם לפי הרשש הוא לא חייב.
שנייה, עוד לא הסברתי. אני לא הסברתי. עוד לא הסברתי. אני קודם כל רק אמרתי שיכול להיות שרשי תופס שהוא חייב מיטה. עכשיו אני אנסה להסביר למה הוא חייב מיטה. תראו מה ההיגיון. א', אפשר היה להגיד לפי הרשש, אבל אני אומר אפילו בלי הרשש. השאלה אם רשי הולך עם הרשש או לא הולך עם הרשש. אבל אני אומר, אז לא צריך את הרשש, זה רק מחדד יותר. הטענה היא כזאת, תראו, אם הוא לא היה רודה, אז הוא היה מתחייב סקילה, נכון?
נכון.
אם הוא לא היה רודה. עכשיו, אומרים לי, תראה, עכשיו לא רק שהוא עשה את כל הפעולות העברייניות, אלא הוא הוסיף עוד עבירה דרבנן מתחת למשקל. וזה יפתור אותו מהסקילה. יש בזה היגיון? זאת אומרת, הוא עשה בעצם את כל מה שהוא היה צריך כדי לרצוח, כדי לחלל שבת. הוא עבריין מוחלט, דיברנו על הניסיון לרצח כעבריינות מושלמת, נכון? אז בעצם האיש הוא עבריין מושלם. יותר מזה, הוא עבריין גם במובן הזה שהתנאי של ההיעפות אמור היה להתקיים. הוא הדביק את זה באופן כזה שבעצם התנאי היה צריך להתקיים. נכון? לולי הוא היה עושה את האיסור. אז עכשיו, בגלל שהוא עשה את האיסור, אנחנו נפתור אותו. מה פתאום? הרי הוא עשה, הוא רק נהיה יותר רשע, לא פחות רשע, כשהוא גם רדה. אז הפורמליסטיקה הזאת שלא התקיים התנאי, לא מעניינת אותי. כי בסופו של דבר, מבחינתי, התנאי כן התקיים.
כלומר, זה כמו הרשש.
כשאתה מנעת את התקיימות התנאי על ידי איסור, זה לא נקרא שמנעת את התקיימות התנאי, התנאי התקיים. זה כמו, תחשבו על נרות חנוכה, כן, ענייני דיומה. בנרות חנוכה, אני שם שמן שמספיק לחצי שעה. אחרי זה באה הרוח אחרי 5 דקות ומחבא את הנר. אני יצאתי ידי חובה. למה? הרי צריך שזה ידלוק חצי שעה. לא, צריך לעשות את הפעולות שלך שיאפשרו לו לדלוק חצי שעה. עכשיו, הבן אדם שהדביק את הפת בתנור, הדביק פת באופן כזה שמאפשר לה להיאפות. ובמובן הזה הוא עשה את הפעולה האסורה, הוא עבריין מוחלט. אם התנור היה נשרף כולו, הייתה יורדת אש מהשמיים, ולא הייתה, גם במצב כזה יכול להיות שהוא היה חייב. בסופו של דבר, הפעולה שהוא עשה, היא הייתה פעולה שאמורה להביא לפת אפויה. עכשיו מה? עכשיו לא ירדה אש מהשמיים, קרה משהו יותר גרוע, הוא עשה עוד איסור. עכשיו, חוץ מהאיסור הרגיל שהוא עשה, שהוא עבריין מוחלט על הלכות שבת, הוא גם עשה עוד איסור דרבנן של רדיעה. וזה יפתור אותו מהסקילה, בגלל שהוא רשע יותר גדול.
אבל אם בשביל להתחייב סקילה, הוא צריך מתחילה ועד הסוף לקיים את מלאכת תופה, וזה צריך להסתיים אפייה, אז כן, הוא הציל אותו.
לא.
הוא לא עשה את העבירות.
לכן אמרתי שלפי הרשש יותר קל להגיד את זה.
למה? אבל הרשש אומר שהוא לא מתחייב בעונש. הוא אמנם עובר על האיסור, אבל כדי שהעונש יתרחש, הוא צריך...
אבל אני טוען שאם התנאי, לפי הרשש הרבה יותר קל להבין, שאם התנאי לא יתקיים בגלל שעשית עבירה, זה נקרא שהוא יתקיים. כי זה רק תנאי. מילא לפי המנחת חינוך, שאתה צריך להפות בפועל. בפועל לא עפיתי, נכון זה על ידי עבירה, אבל לא עפיתי. אבל פה הרי את העבירה שלי עשיתי. צריך שיתקיים איזשהו תנאי. עכשיו, אם התנאי הזה מנעת ממנו מלהתקיים באיסור, מבחינתי זה כאילו שהתנאי יתקיים. אז לפי הרשש יותר קל, אני חושב שאפשר להגיד את זה גם לפי המנחת חינוך. כי בסופו של דבר ברור שגם המנחת חינוך יסכים שפיזית הפעולה שלי זה רק ההדבקה. נכון? זה ברור. ההבדל זה רק ההגדרה של מלאכת האיסור, אבל הפעולה שלי, זאת אומרת, גם המנחת חינוך אומר שאני עבריין מושלם אחרי שהדבקתי את הפת בתנור. לא חסר שום דבר מבחינתי כדי להפוך להיות עבריין מושלם. זה עדיין תנאי טכני. רק זה תנאי טכני לעבירה ולא לעונש. אבל זה עדיין תנאי טכני. ולכן גם לפי המנחת חינוך, אם את התנאי הטכני הזה וידאתי שהוא לא יתקיים על ידי מעשה עבירה, זה לא נקרא שהתנאי הטכני לא יתקיים. ולכן גם לפי המנחת חינוך לדעתי אפשר להגיד את זה, לא רק לפי הרשש. ולפי זה באמת יוצא שאם, לא יודע מה, אני הנחתי פת בתנור, והפת עמדה להיפות. לא היה קורה משהו חריג, הפת עמדה להיפות. עכשיו יצאה אש מהשמיים, או ברד מהשמיים, וקיבה את התנור והשמיד הכל.
היה קצר.
אני טוען שהוא התחייב סקילה. למרות שהתנאי לא התקיים. כי זה כמו הנרות חנוכה. אם אני בנר חנוכה שמתי חצי שעה, שמן שמספיק לחצי שעה, גם אם בסוף הנר קבע, אני את כל הפעולות מצידי עשיתי, הכנתי את העסק כך שהוא יוכל לדלוק חצי שעה. אז מבחינתי התנאי יתקיים.
ואפשר להשוות עשה ולא תעשה? זאת אומרת,
שוטות שרצית לעשות. אני מציע את זה רק בתור הצעה, גם בלי קשר להשוואה. רק אני אומר, ההצעה הזאת אפשרית אם מקבלים את הסברה הזאת.
אז למה הרשש דורש שהתנאי יתקיים?
מה, לא הבנתי?
אם הוא עשה את כל התנאים כדי שזה יקרה, אז למה הרשש דורש שיתקיים התנאי הצדדי?
מה זה נקרא דורש שיתקיים התנאי?
זה לחייב.
אם הוא הדביק פת בתנור באופן שלא עומד להיאפות, אז הוא לא עשה איסור.
בתנור כבוי.
כן, אוקיי.
ההדבקה יש לה משמעות רק אם היא מביאה בסוף לפת אפויה, או אם היא הדבקה שהיא יכולה להביא לפת אפויה, לפי התיקון שאני עושה עכשיו. כן. ברגע שזאת הדבקה שהיא יכולה להביא לפת אפויה, אם לא יקרה שום דבר חריג, זה האיסור. ולא אכפת לי, זה הרשש, לא אכפת לי שהפת האפויה הזאת תיעשה במוצאי שבת, זה לא משנה לי. כי תכלס, גם אם היא נעשית במוצאי שבת, בסוף בסוף ההדבקה נמצאה כפעולה משמעותית. כי כתוצאה מההדבקה הזאת נוצרה הפת. נשאר עם הרשש. הרשש עדיין תופס את תנאי צדדי. אבל זה תנאי כזה שבעצם מאיר באור אחר את הפעולה. עכשיו, כשאני שואל, זאת הייתה פעולה משמעותית כשהוא הדביק? ודאי שכן. כי אם הוא לא היה עושה שום דבר אחר, זאת הייתה פעולה שהייתה יוצרת פת. אז אי אפשר להגיד שהפעולה הזאת היא לא פעולה משמעותית. אז זה הכל. זה שעכשיו הוא עשה איזשהו תרגיל שבסוף לא יצאה פת, זה לא מעניין. כי הפעולה הייתה משמעותית. זאת פעולה שהיה לה את הפוטנציאל ליצור פת. אם מבינים את זה כך, אז אני חושב שאפשר להסביר ברש"י שהוא יהיה חייב מיטה אפילו אם הוא רדע. זה באמת חידוש, אבל לדעתי זה חידוש לא כל כך מרחיק לכת. אני חושב ש...
זה מאוד מרחיק לכת, בגלל שמקובע שבהלכה אין דבר כזה, לא בא... אני חושב שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, ולא מחשבה...
לא קשור למחשבות טובות. אני מדבר על השאלה מה הגדרת האיסור, תשימו לב, אני שיניתי...
אבל רש"י אומר שמתירים לו לרדות, כדי שהוא לא יגיע למצב של סקילה, זאת אומרת...
התירו לו, עוד פעם.
שאם הוא רודה, אז הוא לא חייב סקילה.
לא, אני מסביר שוב. יש פה ספק בדעת רב ביבי בר אביי, וזה בדיוק התוספות ישנים, שזה הנושא הבא שלנו. יש ספק בדעת רב ביבי בר אביי. לפי צד אחד של הספק, אסרו עליו לרדות. אפילו שהוא יגיע לידי חיוב סקילה, נכון? לפי הצד הזה, גם אם הוא ירדה, הוא יעבור על איסור סקילה, הוא יתחייב סקילה. בסדר? אבל מה הצד השני? הצד השני אומר שהתירו לו לרדות כדי שלא יבוא לידי איסור סקילה. ולפי הצד הזה, אם הוא ירדה, ודאי שהוא לא יגיע לאיסור סקילה, זה ברור. אנחנו מסבירים פה רק את הצד הראשון באיבאיה של רב ביבי. לא את הצד השני. נזכרו תמיד, זה לא דין. זה שני צדדים, כל אחד מהם מציע מה יהיה הדין. אנחנו מסופקים איזה משני הצדדים נכון. אז כל אחד משני הצדדים טעון הסבר.
לא, אני בינה, אני רק אומרת שאני, לפי איך שאני קוראת את רש"י, אם הוא משאיר את הפת בתנור, הוא חייב סקילה על כרוכו, אבל אם הוא ירדה, הוא לא יהיה חייב סקילה.
נכון.
זה מה שרש"י אומר.
לא, אבל עכשיו רש"י לא אומר את זה. רש"י אומר את זה, אם אסרו עליו לרדות את הפת, אז... התפיסה היא שהוא בעצם חייב סקילה אפילו שהוא היה אנוס, ועל הצד הזה אפילו אם הוא ירדה לא יעזור לו, אפילו אם הוא ירדה לא יעזור לו, הצד השני של הספק לא, יכול להיות באמת שזה לא נכון, יכול להיות שהתפיסה היא כמו תוספות, שאם הוא רודה את הפת אז הוא ניצל מייסוד מחיוב סקילה, ואז יפילו לו לרדות, זה הכל.
זה סוף השיעור.
אוקיי. אז עכשיו בואו תראו את התוספות ישנים. בתוספות ישנים בעצם אומר דברים דומים. אני משתף אותו רגע. רגע. לא יודע מה קרה פה, הפעם אפילו לא קפץ החשמל. לא יודע, אבל פתאום ניתק לי האינטרנט, אני לא כל כך מבין מה היה פה. טוב, אני רק מסיים בתוספות ישנים, כי הוא בעצם מכניס אותנו בדיוק לנקודה שבה הפסקנו. תוספות ישנים בעצם שואל, תימה למורנו שמואל ממרבורה, אם כן, מהי כמיבעיה? כיוון דבין יתירו, בין לא יתירו, לא מחייב, פשיטה דלא יתירו. הוא בעצם שואל על ריבה. ריבה אומר שהוא לא חייב, ריבה אומר שהוא לא חייב מיטה, נכון?
לא חייב סקילה, בגלל שאנוס, כי חכמים אסרו עליו לרדות.
כן, נכון.
וכך, אז מה נפקא מינה אם יתירו לו או לא יתירו לו, הוא בין כל מחלו מגיע לחיוב מיטה. אז ברור שאין סיבה
לה... אולי בגלל האיסור ההצהרתי.
רגע, שנייה. אז מה ההתלבטות, מה ההתלבטות האם יתירו לו או לא יתירו לו? הרי הוא לא יגיע לאיסור סקילה לא כך ולא כך, אז למה להתיר לו? אז ברור שלא יתירו לו. בשביל מה להתיר לו? בסדר? מה הוא מניח?
אפשר להגיד ש...
מה תירוץ? מה הוא מניח?
התירו להציל אותו מהעבירה, אם אנחנו חושבים.
הוא מניח שההיתר הוא כדי להציל אותו מהעונש, לא מהעבירה.
לא.
נכון?
הפוך.
אם הוא אומר, אם... סליחה,
נכון. כאשר הוא ככה מעלה... כן, הוא חשבתי תשובה, צריכה להיות ש... שאלה יכולה להיות בעניין אם להתיר לו בשביל להציל מהעבירה או לא.
בדיוק. זה אותו דבר, זו אותה שאלה. זאת אומרת, התוספות ישנים מניח שההיתר לרדות את הפת הוא היתר כדי למנוע ממנו את איסור המיטה, את חיוב המיטה, לא את האיסור. כי אם זה היה כדי למנוע ממנו את האיסור, אז מה השאלה? עדיין יש מקום להתלבט האם יתירו לו או לא יתירו לו כדי למנוע את האיסור. זה שהוא לא חייב סקילה זה לא קשור. הוא מניח כמו הריטווה שראינו למעלה, לכן אמרתי שאנחנו נחזור לזה כאן, שההיתר לרדות לפחות במזיד, זה כדי למנוע את העונש, לא את האיסור. וזה מצטרף לריטווה שראינו בשוגג. שהריטווה בשוגג אומר שההיתר למנוע לרדות את הפת, כדי לחסוך את הכסף של החטאת, לא בגלל האיסור. ככה הוא שואל התוספות השנים. אז הוא עונה על זה שני תירוצים. ונראה לי, זה השפת אמת מאיר אגב, זה אני כבר לא אביא אותו כאן, אבל השפת אמת בעצם מאיר את זה, שככה תוספות ישנים היה אפשר ליישב אותו, שזה בשביל להתיר את האיסור. ונראה לי דנפקא מינה אם יתירו דמחייב, אם לא ירדה. מה זה, מה התירוץ הזה?
יתירו
כדמחייב,
זה
התוספות ישנים. כלומר, הוא חייב לרדות, לא רק ש... ההיתר הזה מחייב אותו, לא רק ש...
מה התירוץ? הוא שאל שאלה. הרי ברור שלא מתירים לו, בגלל שכך או כך הוא לא ניצל מחיוב סקילה. אז מה הספק אם יתירו לו או לא יתירו לו? מה הוא עונה?
שהוא כן ניצל, לא. אוקיי. אם יתירו לתחות, זה מלמד אותנו שכשהוא לא רודה, אז הוא כן מתחייב.
על הצד שהתירו, על הצד שהתירו, אם הוא לא ירדה הוא חייב סקילה, לכן התירו לו לרדות כדי לפתור אותו מהסקילה. מה שהריבה הסביר זה את הצד שלא התירו. בצד שלא התירו הוא אומר שזה לא חיוב סקילה. אין שם חיוב סקילה. זה הצד שלא התירו. עדיין כמובן נשארת השאלה, נו, אז אם אין כאן חיוב סקילה, אז מה... אז מה החידוש בזה שלא התירו? אין סיבה להתיר. החידוש הוא זה גופה, שאין חיוב סקילה. זה הספק. הספק הוא בשאלה האם יש חיוב סקילה אם הוא לא ירדה, או אין חיוב סקילה אם הוא לא ירדה. זה תלוי בשאלה אם התירו לו או לא התירו לו. ועכשיו צריך לשאול את עצמנו מה ההבדל בין התירוץ הזה לבין התירוץ השני. אינמי היא גופה כמיבה אלה, התירו, ואם לא יתירו מחייב. אני כבר רואה שעברתי את הזמן, מה שאני מציע... תתחילו בפעם הבאה מהתוספות ישנים הזה, אנחנו נמשיך את השיעור, יש פה כמה יסודות חשובים. אני אוסיף לכם אולי קצת...
הרב, נראה לי שלא שלחת גם הפעם את הסיכום.
את ה?
את הסיכום של שני השיעורים הקודמים.
אני זוכר ששלחתי.
שלחת?
ככה זכור לי, אבל אולי אני טועה.
שלחת, כן.
אפילו שלח תיקון.
כן,
מעודכן, וזה שש עמודים. לא, את התיקון שלחתי לדף ההכנה. לא לסיכום.
נכון.
טוב, אני אשלח שוב אם אתם רוצות. בכל מקרה, תסתכלו, 100 תוספות ישנים והלאה, בקיצור, אנחנו נתחיל משם בפעם הבאה. בסדר? אבל תזכרו טוב את מה שעשינו עד עכשיו, כי יש קשר. מה שהצעתי ברש"י בסוף, אני כבר נותן לכם רמז, מה שהצעתי ברש"י בסוף, האפשרות השלישית, שהוא יתחייב מיטה אפילו אם הוא ירדה, הוא יתחייב מיטה, יכול להיות קשור לתוספות ישנים פה.
תודה, שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.